צהריים טובים. טוב לראות שיש עדיין שלושה דתות של סנהדרין. בכל אופן, אנחנו בישורת האחרונה של המסכת, והנושא הזה הוא בעצם נושא שעולה די הרבה לאורך המסכת. דף ג', דף ה', דף ו', דף למד, דף למד ג', כי באיזשהו מקום הנושא הזה משקף את בעצם טיב בתי הדין לאורך הדרך. הסוגיה למד ג' היא יחסית סוגיה סבוכה, כי יש בה לפחות שלושה תירוצים מרכזיים בסוגיה. צריך לבדוק את היחסים ביניהם, או אם תרצו להצליב אותם. לאחר מכן נצליב את כל הסיפור הזה עם הסוגיה בדפי של נקת רשותה. אז לכן זה יוצא אחת הסוגיות היותר סבוכות במסכת. אני בדף הקודם הסתפקתי בבעל מובה רמב"ן ולא הפנתי לשח, כמו שכך אחר כך שולחן ערוך. אני אשתדל פה לתת איזשהו מבט מנמעלה על העקרונות. בסופו של דבר, העקרונות הם די פשוטים ולא מסובכים, למרות כאמור הסבך בפרטים למיניהם, העקרונות די ברורים ודי חשובים. טוב, מהגמרא עצמה, בסוגיה פה, או בסוגיות באורך המסכת כאמור, יש הלכה פורטיבית לגבי טעות, וחובת התשלום בטעות. במשנה זה לא מופיע כאן, מסכת סנהדרין אין בה, והסוגיה המרכזית של טעות היא יושבת איזשהו חצי משפט בדיוק במשנה בתחילת הפרק הרביעי, שאיננה אומרת שעדיין חייב. החיוב הזה נובע בעצם ממשנה אחת מסכת בכורות כמובן, אל המשנה בבכורות כ"ח עמוד ב', דרת הדין זיקת החייב חייבת הזכאי, תימי את הטהור ותהיה אותו תמי, מה שעשה עשוי ושם מביתו, ומוכן לבית הדין פטור מלשלם. הגמרא פה, או המשנה, לא באה מסבירה מדוע חייב, היא כן קובעת א' שהוא חייב בית, שמוכן לבית הדין פטור לשלם. עצם הקביעה הזאת קומה עוד שאלה. כי נשאל את עצמנו בעצם מכוח מה ניתן לחייב דן שטעה. לכאורה, אני יכול לבוא ולומר, מדין מזיק. אם הוא חייב מדין מזיק, תבין, מה יהיה הבדל מומחה לרבים, מי שלא מומחה לרבים. אם נבוא ונציע אלטרנטיבה אחרת, דהיינו מדיני דיינים, ואז אפשר להבחין לבתי דין שונים, אז כבר השאלה תהיה, מדוע בדיוק לחייב אותו מדין מזיק. ובעצם על הדילמה הזאת, כל הסיפור הזה יושב. מי שיסתכל שם בסוד השס, בחוד, הפכת המודבט, אז יראה מצווה מאוד יפה, איפה זה מצוטט, בבקם הקוף, בבקם הקוף יצזיין, סנהדרין וו, סנהדרין עמד ג' מחירות, משנת דנת הדין מצוטטת, ארבע פעמים בשס, פעמיים בבקמה, פעמיים בסנהדרין. זאת אומרת, אפשר לגשת לזה מצד יחוד מזיקין או נזקי ממון ולחפש את הכלב בבבא קמא. אפשר לבוא לזה מצד יחוד דיינים ולחפש את התשובה מסכת סנהדרין. עכשיו, נתחיל באמת מהנקודה הראשונה. לכאורה, אם אדם יתחייב, יתחייב מדין מזיק. וזה בדיוק אמר בבבא קמא. וגם שם בבחורות, אני קורא שם בבחורות כרגע, למתן סתם הקבימיות, דנגי את הגרמי. המשנה הזאת אומרת, הגמרה שם, חייבת להיות, אילו בדבי מאיר, קבימיות דנגי את הגרמי, המשנה מדברת על נזק שאיננו בידיים, אלא בדיבור פיו, נזק כזה הוא לא נזק קלאסי, אלא אף מהגרמי, וממילא, שהוא גרמי, צריכים ללכת על מאיר, כנע גם בגרמה וקמה, שהיא עוסקת בסוגיית גרמה וגרמי שם בדווקוף. מה שאומרת שם, עכשיו עם מאיר דנגי את הגרמי, היי רבי מאיר. אילה רבי מאיר, דנת הדין וכו'. אז הגמרא בעצם בא ורוצה לחייב את הדיין מתורת מזיק. עכשיו, אם ככה, זה בעצם משתלב בסוגיות של בבא קמא, אין לזה מגע בסנהדרין, למעט נקודה אחת. צריכים בסנהדרין להחליט האם האדם הזה מזיק או לא מזיק. כאילו, דיני סנהדרין יגידו לי מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. אבל במידה הוא באמת עשה טעות, הוא פגע בבעל הדין, אז אנחנו נחייב אותו מכוח היותו מזיק. שדבר כזה כמובן נצטרך להתאים לדיני נזיקין. וכאן אנחנו בעצם מגיעים לסוגיה שבה סיפור הזה משובץ בבבא קמא. זה מתחיל שם עמיד, אבצעי קטעת עמוד ב', אמר שמואל, טבח וקלקל, חייב לשלם, מזיק הוא, פושע הוא, נעשה כמו שחוד לי מכאן ושחד לו מכאן. עכשיו אני מדלג על המשך הדיון לגבי טבח ומן, עובר שם להמשך הסוגיה, איתמר, המרדי על שולחני ונמצא רם, תן אחד אומן פטור עדיות חייו, ותנידך בין אומן בין עדיות חייו. אדם הולך לבנק, או לכל מומחה אחר, מבקש הערכה לגבי טיב המטבע שלו, כשר, פסול, שווה, לא שווה. זה לא משנה גם בימינו, אפשר גם ללכת לגלריה לאמנות ולבקש הערכה על התמונה וכיוצא באלו. אדם מבקש הערכה, אומרים לו, זה שולחני עכשיו, טועה. מדע שולחני נמצא רע, תן אחד אומן פטור, הדיות חייו, ותן ידך בין אומן הדיות חייו. אמר פעם, כי תן אומן פטור, גיון דנקו ואיסו, לא צריך למיקרו הכלל, מדבר במומחים עולמיים שהם אף פעם לא טועים, וכאן איזשהו בעיה מאוד נקודתית, ומה יטעו? טעו בסיקטה אחת איתם. כלומר, זאת אומרת כך, שאם האומן הזה הוא מומחה, הוא אומן מומחה עולמי, הוא פטור. אם לא, הוא חייב. וזה בעצם סוגע בבא קמא, וממילא עכשיו קבעו כמה שורות, ותגמר שם, זה גרמי. ומה המקור לגרמי? או מניין לי שבימר ידמחה בגרמי? דלת הדין, זיקת החייב, תהיות התמי. אז יש לי פה דילי גרמי. אז הנה בעצם כל סוגיה דיין שטעם, מתברר שזה סוגיה בבבא קמא, משתלב היטב שם עם סוגיית כל המומחים למיניהם. אגב, זאת גם הסוגיה של רשנות רפואית. איפה השס ברשנות רפואית? בסוגיה הזאת. יכול להיות טבח אומן, יכול להיות שולחני, יכול להיות רופא. והדיונים הללו מסתובבים מסביב לשאלה הזאת של מומחה שטועה טעות מקצועית, מה דינו מצד בבא קמא. ממילא, גם דיין, כמו שרופא, אני מסוגל בקריא, רופא כמובן סיפור שונה, כי מדובר שם בנזקי גוף ולא בנזקי ממון, וזה סיפור שחובל, אבל באופן עקרוני, רופא, בנקאי, טבח, סנדלר, טכנאי מחשבים, טכנאי טלוויזיה, כל אומן שמקלקל, מה רמת האחריות שלו, זה הסוגיה פה, וגם דיין הוא לא שונה מכל בעל מקצוע אחר, כי גם דיינות, או גם שפיטה זה מקצוע, וצריך לדון על אחריות מקצועית. ממילא מגיעים גם לסוגיה נוספת במציע דפי עמוד ב' לגבי רמת האחריות של אומנים כלפי חפצים, שכמובן לא שייך בדיין, אבל שייך בסנדלר או טכנאי טלוויזיה שאתה מפקיד אצלו חפץ, מה מידת האחריות שלו, ובעצם מגיעים פה בגלל פשוטה יותר בסוגיות של אדם המזיק. עכשיו, אם דיין חייב הוא פטור, לכאורה צריך לבוא ולטעון כן. הרי אדם הוא עד העולם, אליהו בן ישן, בן באונס, בן ברצון, לכאורה, אם הוא טעה, אז הוא חייב מדין אנוס, והוא אדם המזיק, אדם מזיק חייב באונס, ואנחנו אמורים לחייב דן שטעה, עם כל הכבוד וכל הצער, בסופו של דבר, אדם הוא עד העולם, ודיין יהיה חייב. עכשיו, א' כבר ראינו במשנה באוריות שזה לא ככה, אם היה מומחה לרבים, סליחה, משנה בבחורות, אם היה מומחה לרבים פטור, ממילא צריכים, אז עכשיו צריך לפתוח דיון בכל נזקי ממון. מה מידת המחויבות, מה מידת האחריות של אדם מועד לעולם? האם אדם תמיד מועד לעולם או לא? הוא באמת התוספות בבא קמא שעוסקים בדיני אדם מועד לעולם, עד כמה החלוטי אבסולוטית או לא, זה תוספות חבזיין עמוד בעת. התוספות שם מצטים לסוגיה הזאת, ואף על גב, תמרבין, אין אונס כרצון, אדם מזיק, אונס גמור לו רבי רחמן, זה כבזן המדבט, תוספות חילו שמואל, ואז אחרי ש... זה שיטת התוספות באורך כל מבקמה, שאדם מועד לעולם איננו אחריות טוטלית, אלא זכות מוגבלת, מדובר אך ורק באונס חלקי, אונס גמור, אדם פטור, ואז שיוכיח את זה, תוספות צדדים, גם את הסוגיה הזאת, וכי מוכר פרחם גוזה לעצים, גבי טבח ומן שקלקל, דפריך למד ופתר, נברא את הדקטן נתבן, נתן מבע לטבח ונבלה חייו, אלמה, סקלת המשך כאילו בחינם חייו, ומשן מפני שעושה שכר, קיצור תוספות שם, מסקנה שלהם, אדם מועד לעולם זה מוגבל, וההוכחה זה סוגיית טבח ומן שקלקל, בפריט פשוטה יותר, תוספות חושבים שבאמת מדובר בסוגיה בבקמה במזיק, הוא חייב למזיק, אלא מהסוגיה הזאת שפותרת באונס גמור, אם זה שולחני מומחה, אם זה טבח מומחה, מהסוגיה הזאת שפותרת גם בדין מומחה לערבים, אם אני לא שזה מומחה כזה גדול, אז בעצם מה אני בא ואומר? לא, למדע עצמו יצא, למדע כלל כולו יצא. אז מהסוגיה במקם הצייטת עמוד ב' אפשר בעצם לבוא ולומר אמירה כוללת על כל דיני אדם המזיק וכל הסוגיות של אדם המזיק בסוף הפרק השביעי במקמה צריכות להתיישר לאור הסוגיה הזאת, וכאמור זה אדם המזיק וללמד על כל התחום יצא. ואז אני בא לחייב את הדיין, אני יכול לחייב אותו בהחלט מדי אדם המזיק, ואז הסוגיה אומרת, רגע, אם זה טבח אומן שקלקל, אז יש רק בעיה אחת, בעיית האונס. אז אם אני קובע שהוא לא אנוס, הוא חייב. אם הוא כן אנוס, הוא פתור. אבל אם מדובר במעלה דינה לשולחני או בדיין, חוץ לבעיית האונס, יש את בעיית המיידיות. ובמי אחרות זה גרמה או גרמי ולא מזיק בידיים. אבל מה נכון? אז זה באמת, זה מה מפיע מן דמר, שדיין דין לגרמי. מי שלא דין לגרמי, באמת יפתור. כי אם אני בא ומודד את כל התחום הזה לאור הלכות אדם המזיק, אני לא יכול להתעלם מהעובדה שאדם המזיק בגרם הפטור, אז צריכים אלף כל רוצה ממאיר שגרמי, ואז מה אתה אומר? לא, אין, לא צריך, למה? אחרי מה הסכינה שנעשה ונטל ביד? את הצורך בנסה ונתה ביד זה פשוט לפתור בעד הגרמה. אז אם מדובר בדיין שהוא לקח בידיים שלו, אז מלא בעד הגרמה נפטרה ועברנו לחייב אותו מדין אדם המזיק. זה מהלך הפשוט החלק, מה שצריך ממנו שדיין יהיה חייב מדין אדם המזיק, נפעיל לגביו את הכללים הללו, א', ב', ממנו נלמד כבי כלי אדם המזיק, ומה שיצא מזה בסופו של דבר, שאונס מהווה גורם אדם המזיק, גרמי מהווה גורם אדם המזיק, בחלק מהעין החנמי שיהיה פטור באונס גדול, יהיה חייב באונס קטן, ב', נאמר שאו שפוסקים כבר ממאיר, או שכבר בסדר נתן ביד, ובזה כל הסיפור יתיישב. עכשיו, במידה וזה ככה, את כל הסוגיה בסנהדרין נצטרך להתחיל להסביר לאור דיני מזיק. טוב, זה שלב ראשון, אולי שאתה מתבקש. אם אתה בא לחייב אדם, זה שהוא פגע בחוש הזולת, דגעת המוצא, תמיד תהיה בבקמה, ואדם הוא עד העולם. אלא שאותה סוגיה בבקמה, היא עצמה לא פשוטה, או נאמר זאת אחרת, אם לפי התוספות, כמו שצעקתי עד עכשיו, הרמב"ן לא בסנהדרין, אלא הרמב"ן, או לא רק בסנהדרין, הרמב"ן אורך הדרך חולק על התוספות, לדעתו אדם מועד לעולם זה כלל אבסולוטי בין בשוגג ומזיד בין רוז בין ברצון, המבל כותב בקטע המרכזי שלו על הנושא הזה, זה במציא פבית עמוד בית, המבל כותב שאם אדם עומד על הגג ובאה שערה כשערה של אליהו, בתרגום לעברית מודרנית הוריקן או טורנדו, ומעיפה אותו מהגג, וכיפת ברזל לא פוגעת בו, והוא נופל על איזה רכב מתחת, הוא חייב מדין מזיק. זה דבר מדהים, כי הרמב"ם מחייב אותו לא רק מה שהוא עושה בתור סובייקט, אלא גם בתור אובייקט. כי גם אדם הוא בעצם חפץ טוטלי, הרוח מעיפה אותו, ומה שמזיק זה המסה שלו, לא האישיות שלו. כל אדם הוא עד עולם לדעת הרמב"ן, זה לא כשאתה מזיק באונס, כשאתה מנסה לעשות משהו בתור בן אדם. גם כשאתה גוש בשר באמצע השינה ובא, הוא מעיפה אותך, לדעתו הוא חייב. אז זה מאוד קיצוני, ואני הקטן נוטה לחשוב שגם אם זה אבסולוטי, אך ורק שזה אדם שפועל. בכל אופן, הרמב"ן חושב שאחריות טוטלית, אדם מועד לעולם, וממילא יש לו בעיה קשה עם הסוגיה שמה מקיימת הצדיתת, והסוגיה שמה מגבילה. אז תוזאת אמרו, המסקנה מבמקם הצדיתת, שבאמת אדם הוא אדם מוגבל. הרמב"ן כאמור לא מקבל את זה, אז מה שהוא עושה בחצי משפט, הוא טוען שכל החריגים הללו, ובכמה צדיק תת, בראשם, יש עוד אילו חריגים כאלו, הם כולם במקום שאדם לא נחשב מזיק. לדעתו, הוא צריך לחלק בשני מצבים. יש מצב שבו אדם פוגע בשני, והוא מזיק אותו. אדם נוהג בכביש, הוא מאבד שליטה לרכב שלו, נכנס ברכב של השכן. אדם משחק כדורגל, בועט בכדור, שובר את החלון. ועוד מיליון דוגמאות מהסוג הזה, אדם זורק כיפת בננה ופוגע מישהו בראש של שובר את המשקפיים, ועוד כהנה וכהנה, כל זה אדם הוא מזיק, זאת אומרת הוא עושה פעולה הזק, אני לא יודע אם אני צריך להגדיר את הפעולה, מה הגדרת הפעולה? פעולת הזק. לעומת יש פעולות אחרות, אנשים נפגעים, אבל אני לא מזיק. אדם הולך לטכנאי, והטכנאי ברשותו הוא כאיזה יד אריכתה של האדם מפקשש, הורס לו את הטלוויזיה, הורס לו את המחשב, מתקן את הרכב ופוגע במנוע. קודם עלינו, הוא לא מזיק. זה לא פעולת הזק. נכון שיש פגיעה ממונית. זאת אומרת, הוא מחסר אותו ממון. הוא איננו מזיק אותו, כי הוא פועל ברשות, והוא פועל לא כאיזה אדם מזדמן שנכנס לך לחיים ופוגע בך. אלא אדם שכמו יש מערכת יחסים מוגדרת, שומר, אומן, שליח וחרצי באלו, ויש מערכת יחסים כזאת, אז אתה חיסרת ממון, לא היזקת. נזק כמו זה פגיעה שגורם זר נכנס ופוגע בך. אומר לו מהרמב"ן, אם אתה מזיק, בשנה אוגוסטון בבא קמא עם מירכאות כפולות, אתה אדם המזיק, מרות כפולות, אז אתה חייב באונס בין ברצון ומשוקק ומזיד. אם אתה לא מזיק, אלא כאמור יש איזו מערכת יחסים ביניכם, אתה, או אתה פועל בתמימות מכוח איזשהו תפקיד, אזי אתה לא מזיק, ומי שלא מזיק לא נאמר לגביו שהאחריות היא טוטלית. בשביל הרמב"ן שם ו... זה במצפת בית עמוד בית, דמות חיוואתה. ומצאתי אותו זו מבקמה, שפושים אותם משום אדם המזיק, ואם כן אף תראו לדברי אומר, אנוסו, ולא אדם הוא עד עולם, בין מוס ובין ברצון, והם ישיבו שלא חייב עושים גדולים, ואז הוא מתחיל לחלוק על זה, ועוד הביאו תמך אומן שקלקד, ופתו בחינם, ומה האדם המזיק הוא, לחינם מסוינוס ולחייב. וזה ודאי קשה עליהם, אלא שאין באומן התורה ולחתום משום מזיק. כבר הרמב"ן לא, כשאמן אומר אין באומן התורה ולחתום משום מזיק, הוא לא טוען שאומן שתורה ולחתום לא מחסר אותך ממון. זה לא משנה אמת, אם הוא דופק לך את הטלוויזיה בתור מזיק, עם הקשם התדה, או שהוא עושה את זה בגלל שהוא טכנאי לפוק. בין כך ובין כך, הוא חיסא אותך ממון. אבל באחד הוא לא מזיק, ושהוא כן מזיק. עכשיו, לאור זאת, יש כבר הרבה מאוד מקום לטעון שגם דיין הוא לא מזיק. אז הדיין, אני לא אני הזמתי את הדיון בהכרח, אבל דיין לא נמצא במקום שנמצא בו כאיזה גורם זר כאמור שנדחף ופוגע בך. הדיין נמצא שם מכוח מעמדו ותפקידו. מה שהוא עושה לא נקרא נזק, אלא נקרא שפיטה. עכשיו, הפוינט שהרמב"ם הוא שאומנות לא מוצלחת, היא מחסרת ממון ויש לה אחריות. ומקלט חשוב להדגיש אותה. יש חיוב אחריות. אבל חיוב אחריות הזה לא נכנס בהכרח תחת הכותרת של מזיק. יש יכול להיות תחת הכותרת של שומר, אז יכול להיות תחת, כותרת של פוגע ולא מזיק. ממילא, גם כאן, דיין שקלקל, או דיין שטעה, הוא לא מזיק. הוא גורם אחר לחלוטין. זו בעצם מה שאמור לצלוח תוך הרמב"ן, כמו שטווח אומן אני מגביל את האחריות שלו, כך גם אני מגביל את האחריות של דיין. כי גם הדיין הוא כאמור לא מזיק, ולכן לא נוכל ללכת בדרך הזאת. עכשיו, על פניו, הגמרא לא חושבת ככה, בשלב ראשון. כמה באה ומכניסה פה את דינא דגרמי. כי היה במייל, זה דיין דינא דגרמי. לכאורה דינא דגרמי זה הלכה בכל מזיק. אלא מהי? א', זה לא נורא קשה, כי אפשר בהחלט לטעון שגם בדין דגרמי, השאלה של זה המיידיות. אז גם אם אני לא, גם אם לא מזיק, עדיין צריך איזשהו רמת מיידיות לחייב. אבל שנית, הרמב"ם באמת חושב שצריך לטעון בצורה אחרת. וכאן באמת אני רוצה לבוא לכאן לסוגייתנו פה, לדף ל"ג, מה למה הוא כותב פה במסגרת הדיון מסביב הסוגיה? הוא פוסק נגד רב חיסדא. כאן רק נרענן את השיטות. יש בסוגיה שלוש שיטות מרכזיות. יש רב נחמן ורב יוסף בקואליציה ביחד, שהסוגיה מתחילה מסתירה בין המשנה בסנהדרין למשנה בבחורות. המשנה בסנהדרין מניחה שמחזירים את הדין, פשוט מבטלים את זה. לעומת זאת, המשנה בבחורות לא מחזירים את המצב אלא משלמים עליו. משאירים מה שעשה עשוי וישלם מביתו. איך פותרים את הסתירה הזאת? אז יש תירוץ אחד, תלוי כמה מומחה. ונגיע לזה בהמשך מן הדר. ואז דעת רב נחמן ויוסף, ברמת מומחיות א', אני משאיר את המצב על כנו, ברמת מומחיות ב', אני מבטל אותו. תיעוד שני, תלוי בטיב הטעות, דבר משנה או שיקול הדעת, שגם לזה נגיד בהמשך. תיעוד שלישי, תלוי נסע ונתן ביד, לא נסע ונתן ביד. זה רב חיסדא. רב חיסדא אומר שהגמרא בסנהדרין, שבאה ואומרת שנחזיר את המצב לקדמותו, שלא עשה אותם ביד. הסוגיה בבחורות, שאומרת שישלם מביתו, כאשר נשא ונתן ביד. זה תורתו של רב חיסדא. עכשיו, בא הריף, ואומר, התירוץ הראשון פוסקים נגדו, ופוסקים נגד התירוץ הראשון, לעומת זאת, שתי התירוצים האחרים, זאת אומרת, החילוק בין תורה בדבר משנה לתורה בשיקול הדעת הפששת, והתירוץ השני, נעשה אותה ביד, לא עושה אותה ביד, וחיסדא, שניהם נסקו להלכה. הריף מאמץ את תירוצים ב' וג' להלכה, ודוחה את א'. בעל המאור עושה הפוך. כשזהו בעל המאור, הוא מאמץ את א' וב', והוא דוחה את ג'. עכשיו, למה הוא דוחה את ג'? אז יש לו טענה מאוד חזקה. זה פה ביהודה מ"ב למטה. זה בסוף השעות הצהרות ביהודה מודבד בריף. עניין הדין, נראה לי מה שאומר רבינו, מה שאומר רבינו, היגאון ז"ל, דלת את רב חיסדא. דאבו כאילו מתנית עם דבחרות בשביל שם אותם ביד, כי היכי זה לא נסתמה כבימן, זה עדיין לגמרי. אבל פי שיש בשעה דבר שבין היזה דרושה אמרו אצלנו, אבל הדבר זה ברור. וכיוון דסוי על הש לכבימן, ולטר היו קימתה. והחינה מוכנית המסכת בגוון דבחורות, תלמיס לא כבימן, מהדרינה, נגרסי הנתם וכו'. ונען הש בכמה כבימן, עדיין דין לגמרי. היג אחרי תלקימתה דבילה דעתם, ושינוי דוב חיז לדעך. אומר בעל המאור, ומביא את זה משהו היגאון, כל הצורך ונעשה נתן ביד, זה לעקוב בבד גאומי. כי אם אני פוסק גאומי, אני לא צריך להגיע לזה. זה הגמר בבא קמא, שאומר שם, מה זה, איפה מי אמר גאומי? הנה במשנה מבחורות, לא, נעשה נתן ביד. אם אני סבור גאומי, אני לא צריך לתערף, נעשה נתן ביד. אם אני לא סבור גאומי, אז אני צריך לבוא ולומר, נעשה נתן ביד. וזה מה שקורה בבחורות. למה תנן סתם כבי מאיר, המשנה היא כבי מאיר, כי זה מקרה שגרמי, כי הוא מזיק בפה, אז זה מה אתה אומר, לא, נעשה נתן ביד. אז נעשה נתן ביד, איזה בעיה בלפתור? בלפתור, ביחד בלבד, בית הגרמי. ואם אתה פוסק כבי מאיר, אז אתה לא צריך את זה. עכשיו היות, ואנחנו פוסקים כבי מאיר, ואנחנו פוסקים להלכה שדיין דיין דגרמי, אז מה, בעל המור, כל כך שם חיסדה מיותר, וממילא לא צריך אותו, כי מבחינתנו אין שום בעיה שאדם ישלם גם הבל פיו. עכשיו, מה בעצם בעל המור בא וטוען? הוא בא וטוען שמדובר פה במזיק, אדם חייב מדין מזיק, לכאורה, היות שחייב מדין מזיק, אז ממילא, אני צריך למדוד את זה לאור השיקולים של מסכת בבא קמא, ואז אם אני כמו אבי מאיר לא צריך לשים אותם ביד, אם אני נגד אבי מאיר צריך את זה. אם אני רואה שהוא לא מזיק, אז כמה סיפור אחר לחלוטין. וזה מה שהרמב"ם בא וטוען. הרמב"ם פה רוצה להציל את רב חסדא, ואת פסק הריב שפוסק כמו רב חסדא, בעל המור בעצם אמר, חסדא מיותר, כי אנחנו לא צריכים להתגבר על בת גאומי. אז אחרי כתב הרמב"ם פה כך, זה ב... גם כן, יהודה עמוד ב' המלחמות. ומה שכתב, זה שש עור מלמטה, חמש עור מלמטה, שש. מה שכתב שזה דבר ברור, כיוון נסויון השתקה ממייל, לדה יוקים לדוב חיסדה, והייתי ראייה מקווים לבחורות, איני יודע מה עשו דבר בנו הגדול זר, וכבוד הגאון, רב היגאון, יהי מונח במקומו, שעדיין דברי רבנו הגדול זר, מטריף, יותר נכונים. רב חיסדה לב ודחוי ימיד רבי מאיר אמרם, דן דידי, הקנתי כבי מאיר מתוקמה וכו', דעתי פה קצת. ואילו... אפילו רעילה הגוף, זה שואה חמישית ביהודה וכונד א', תראה ותכוי, לעיקר ודמי עיני מתן סתם כבי מאיר, לבנת ונזקין עודיין דין דגרמי, קושקם בדיינים, אלא כוחה ממאירי, דעי לא מתניתי למנתי ומיהם, עד הרעילה הוא פאריק, תלדים שעשו בידו, אבל לא עשו נתן ביד פתור, ולא עודנים מהי דין דגרמי. עכשיו מה מתחיל במהלך ארוך, שהוא בא וטוען, זה לא מדין מזיק. או בישונו, כאילו דניל מהי דעי רבנה, נפים בנזיקין או דניל הדין דגמי, כל שכן בדיינים. יש לו שני עולמות שונים, יש עולם אחד של נזיקין, יש עולם אחר של דיינים. שהוא אומר, אם בנזיקין זה לא גמי, כאן וכן לא בדיינים. אבל מבחינתו, דיין שטעה הוא לא מזיק. מהסיבות שזה בעצם יושב מה שצדעתי קודם מחידושה במציע. אז דיין שטעה הוא לא מזיק, וממילא הצורף והסב נתן ביד, זה לא יפה בעד גאומי. בעד גאומי מניע, שפה מעט חצי משפט, הנדת הרמב"ן כללית, דעת הרמב"ן, דוח כל קודס דין דגרמי, שגרמי מדובר בפני מוגילים של הזק, חוץ לבעיה אחת, ישירות הפעולה. את כל שאר התנאים מתקיימים, אלא שהפעולה היא לא מספיק ישירה. ולכן, עכשיו רבי מאיר בא ואומר, זה כן פעולה ישירה. ממילא לדידו, היות ודיין לא מזיק, הבעיה פה זה לא, זה לא יכול להיות בעיה של גרמי בעצם. כי גרמי, כפי שאמרתי קודם, לדידו, גרמי פותח רק בעיה אחת, חוסר ישירות. אבל אם אתה מגדיר מראש את הפעולה, שהיא לא נזק, גרמי לא יכול לפתור את הבעיה הזאת. וזה בעצם כל הרעיון הקודס דין לגרמי, שגרמי אין לא פותר, הבעיות כאלו הוא צריך לפתור עם אמצעים אחרים. למשל, הזק שלא ניכר. הזק שלא ניכר, אי אפשר לפתור עם גרמי. כי הזק שלא ניכר זה הגדרת הפעולה. גרמי זה הגדרת המעשה. אבל הגדרת התוצאה או ההזק, זה סוגיה אחרת לגרמי, זה הזק שלא ניכר. כנ"ל למזיק שבודו של חברו. אז גם שם הרמב"ן טוען בקונטרס, שמזיק שיבודו של חברו זה לא קשור לגרמי, כי גרמי זה שוב פעם הישירות, לעומת זאת, מזיק שיבוד, השאלה אם שיבוד זה בכלל איזשהו חפצה, או זה משהו ארטילאי ואמורפי, שלא ניתן לפגוע בו, וכן הלאה וכן הלאה. אז אם אלה, אם אני בא וטוען שפעולת דין איננה פעולה מזיקה, גרמי זה לא שם המשחק פה, או יותר נכון, מזיק זה לא שם המשחק. וממילא, כשהבחיז דבר עכשיו וטוען שיש הבדל בין עשה אותם ביד ולא עשה אותם ביד, זה לא בשביל לפתור בעת המעשה, כי הבעיה עמוקה יותר, הבעיה היא בעצם הגדרת הפעולה. אז זה דידו, וזה חידוש מאוד לא פשוט, זה פרשנות מאוד לא פשוטה בסוגיה. לדעת הרמב"ן פה, תראותו שהבחיז לטוען שדיין שנושא ונותן ביד, לא נכון מזיק, נכון דיינים יש חיוך יותר חזק. זאת אומרת, היכולת לחייב את הדיין בתור מצד מסכת סנהדרין או הלכות סנהדרין, משתנה כאשר הוא משתמש בידיים שלו. נחזור על זה בהמשך, אבל זה בעצם הנקודה שלו. ממילא, מה שמחיז דבר לטעון, שעשה ונתן ביד, זה לא פתרון במסגרת דיני נזיקין. עכשיו להשש את זה, אבל נמשיך פה לאורך כל י' ו-י' בדפי הרים שם, בעצם עיתון שבכלל מדובר פה בגרמי, ופירוש את דמיתם שלכל היכה דקם דינה ודמיקרי דינה דגרמי דבר יזקה דמי שעד את דמאסיקה להשמד את תרפות חסרה ודמי מוכר למסוכה וזה יודעתם מה מכיוון מפירול עליה מיקרי קליה שזה אמון המשתמר והוא עוצר משות הבעלים שראו אבל כל היכה לא קם דין עליו כלום עבד דבר יזקה פירסור מעשה על בנו פתות גם בזקים מיקרי ומאז את אומר המסיר צריך לבוא בסיר הידו שמדיד שם זה טעם אוקיי קיצור, מה שהרמב"ן עושה פה, אם אני תמצת את זה, ואגב, הדברים הרבה יותר, בצורה הרבה יותר פשוטה והנגישה והעממית ברן, שמסכם את זה בצורה מאוד טובה. מה שהרמב"ן אומר ככה, הרמב"ן אומר, במסגרת דין דגרמי, לא כל דיבור מחייב. מי ששוב פעם יחזור ויקרא את הקונס דין דגרמי, או ילמד יותר נכון, את הקונס דין דגרמי, הגדרת הרמב"ן להבדל בין גרמה לגרמי מחייב ברי יזקה. זאת אומרת, אחד התנאים שזה נזק ודאי, מיידי וודאי. זה בעצם שני התנאים. ברי יזקה, זה בטוח יקרה. זה גם מיידי, אין פער של זמן גדול מדי, או אין פער של סיבתיות, וגם אין פער של אולי, שמע וכולי הלאה. אלא זה בטוח יקרה. עכשיו, מפה הרמב"ן, צריך להתחיל, לא כל דיבור עונה לקריטריונים הללו. ופה בתמצית הוא מסכם את הסיפור הזה, רק דיבור שהוא מיידי וודאי מוגדר כגרמי, לעומת זאת דיבור שלא בהכרח לתוצאה כזאת מיידית ומצוא ודאית, זה לא מוגדר כגרמי. אז למשל, אם אדם הולך לגוי ומוסר, אז הנחה היא שמסור זה אוטומטית הגויים לוקחים את זה. השאלה לגוי זה כמו לשים גפרור לחפץ, רק שזה גפרור ורבלי ולא גפרור טרמי, אז אם אין זה גאוני. לעומת זאת, לתת למישהו עצה רעה להשקיע בבורסה, כאילו לפני עיוור, זה לא בטוח יקרה, הוא לא בטוח ישקיע, לא בטוח הבורסה תרד וכן הלאה. ולכן, דבר כזה איננו גרמה, אלא זה חייב בדיני אדם, חייב בדיני שמיים ופטור בדיני אדם. טוען הרמב"ן, שבהווה מן הגמרא חשבה שדיין שפוסק, זה כמו גאוני, זה כמו להשאיר לגויים. אבל ברכי, זאת אומרת, זה לא נכון. ברכי זה אומר, זה בכלל לא מוגדר כנזק. זה לא ודאי, זה לא ברכי. אם נעשה ותן ביד, אז הדיין, זה לא ודאי גרם לזה. ואם לא ככה, יכול להיות שהוא יספיק להגיש ערעור, הוא יביא ראיות חדשות, אפשר יהיה להחזיר את הדין. קיצור, לדעתו, במסגרת דבר כמה זה לא עונה לקריטריונים, ולכן, התות של רב חיסדא הוא לא בא לפתור בעת הגרמי, הוא בא ליצור חיוב שלא במסגרת יכול לסכם ממנו. וכן, לכן הוא כותב פה בסוף הדיון שלו, וכל מי זה פה, השואה העליונה ביהודה לפחות ב', וכל מי שיודע בטיב דיני הגרמה עוד יודע בזה. והיינו דברים בגמרים, בסוגתנו, ולא כמו בעד, דעת מה גרמה בעד מה הוא, ולא דין דגרמי, ואם תדקדק, מה שפרש בן שלום הזה, תמצא סביוך על מה שכתבנו בזה. ואז הוא ממשיך ועוד, הוא ממשיך עוד לדון, באופן בסיסי, זה בעצם עמדתו, שדיין לא חייב דין מזיק, לא, א' כל, זה, לא, זה גרמה ולא גרמי, וזה לא עונה לקידום של גרמי, ב' פשוט קודם, מה שעולה מתוך דבר שבמציע, זה גם לא בעצם מזיק בכלל. אז אם אלה, אם רוצים לבוא לחייב אותו, אז לנסות את זה ממקום אחר לחלוטין. ואז אני חוזר לסכם את זה. בלית הוספות, מתפיסתם בסדר בבא קמא, יכולים לשבץ את הדיין שטעה בתור מזיק. ולחייב אותו בתור שכזה, ואז יכול בעל המור לבוא ולומר, אם ככה, רב חיסדא במיותר. כי אם אני מדבר מצד רבא קמא, וזה מוגדר כגרמי, אז ניתן לחייב אותו גם בלי נשא ומתן ביד. לעומת זאת, הרמב"ן טוען בעצם, לא מדובר בנזק, אין פה מעשה נזק, והצור, מעשה ומתן ביד, הוא לא בשביל ליצור עכשיו, הוא בעצם שיוכל דיינים, הוא בוודאי, מה זה כך, דיין שרק מדבר הוא לא מזיק. זה לא נכנס, זה לא בריא זיקה, הוא לא במעמד של מזיק. אז איך שאני מסתכל על זה, לא מצד הגדרת הפעולה ולא מצד הגדרת התוצאה, אומרת, לא הפעולה ולא טיב המעשה, לא זה ולא זה, הופך אותו למזיק. וממילא, אם רוצים לחפש לחיים של דיין שטעה, צריכים לחפש אותו במקום אחר לחלוטין. וזה מחייב אותנו לעזוב את בבא קמא ולבוא לסנהדרין. כן, קורא פה חצי כמשפט מהר"ן, כשהוא מסביר את רב חיסדא, שנשא מטר ביד, הוא מדהים לבחורות במה שעשה עשו מביתו, ושעשה מתן דיין ביד, שתן מזה מתן לזה, והבי כמזיק ממש, הוא משלם מביתו, ותמיד רב חיסדא, סוויד, אבל הם תקנו כדי שעושים בעדי דינו, ואיך יש ככה בתשלומים, וחגב למה שעשה עשוי משל מדן מביתו, צד התריף, הוא פסק כדבריו. טוב, אז הוא בא מדבר שחייב מדין מזיק ונחזור זה עוד נעד, אבל הרמב"ן כאמור בעצם מציב פה איזה תזה, שדיין איננו חייב מדין מזיק, חייב לכל דיינים, ובשביל השש הזה כאמור, הוא בעצם רואה גם תזות בבא קמא. שמי שיקח את הר"ן, אז יש אדם שבדרך כלל סימפטי לרבן, בנקודה הזאת הוא די עוזב אותו, ולא, כן רוצה שלהיות את החיוב מצד ההזק, לא מצד הדיינות. טוב, עד כאן מרכיב אחד. דהיינו, האפשרות לחייב אותו מדין מזיק, מה שגמר בהב אמינו בבחורות חשבה, מה שגמר בבקם בהב אמינו חשבה, לדעת הרבן אלו הב אמינות, לדעת בעלמו ואחרים, זה ממשיך, אותו קו נשאר, רק ש... ולכן מסקנה גם מסתדרים בלי התירוץ של חיזקה. עכשיו נעבור אבל חזרה לסנהדרין. יש אפשרות, או נראה סביר, שחוץ מבבא קמא אפשר לחייב דיין, צריך עוד דיינות. אלא שכאן צריכים לשאול אם לחייב אותו או לפתור אותו. וכאן בעצם מה שאני טוען כרגע, כמו שיש הלכות דיינים, יש כל מיני הלכות. יש הלכות מי יכול לכפות את מי לדון, ומי קשר, ואין צריך דרישות וחקירות או לא צריך, אם צריך שלושה או אחד, אם שניים שדנו דיניהם דין או אין דיניהם דין, ואפשר כל זמן שמי ראיה סותר את הדין או לא סותר את הדין, ומה קורה כשיש הכחשה בבדיקות, וכן הלאה וכן הלאה. יש גם דין נוסף, והדין הזה מתייחס במסגרת המערכת המשפטית לאחריותו של הדיין לטעויות שלו. זאת אומרת, אני לא חייב ללכת לבבא קמא. זה לא שיש רק בבא קמא בעולם, ורק בכל בבא קמא איתן לחייב. אז כמו למשל, שיש חיובי שומרים, אז יש גם חיובי דיינים. ניתן לחייב את הדיין מתפקידו, עכשיו בין אם זה דאורייתא, בין אם זה דרבנן. כרגע אני לא נכנס אם זה חייב את דרבנן, יכול להיות גם דאורייתא. אני יכול לבוא ולומר, יש לדיין אחריות למעשיו, אם תרצו, חלק ממערכת משפטית מתפקדת, זה לא רק שמערכת משפטית מתפקדת, אתה דן ונותן פתרון, נותן פתרון לנידונים, אתה גם נותן להם אחריות. אם אדם ידע שהוא עלול להפסיד, יכול להיות שהוא יצליח בבית המשפט. עם כל תפקיד של מערכת בתי הדין, זה לדאוג לכך שאנשים יוכלו לדיינים במקום שיצליח אחד לשני את השיניים, ושתן בפילים ולא שיחבוד לחבר שלו על הראש, או בבית אחרת, לא רוצים אבד דין שדין לנפשי. אז אם אני לא אתן לו גם פתרון שמאפשר לשלם, אז הוא לא ילך. אם אדם אומר, אני אלך לדיין הזה, ואם הוא עושה טעות, אני אוכל אותה, אז אדם הזה יסרב ללכת למערכת המשפט. אז חלק מהקמת מערכת משפטית שמאפשרת לחברה להתקיים, זה לא רק העמדת דיינים, ולא רק יצירת דיני ראיות וסדרי דין, אלא זה גם לתת ביטחון כלכלי שמי שמגיע לו אכן יקבל. וממילא אני יכול במסגרת חוד דייני לבוא ולתת ביטוח לבעלי הדין ולהבטיח להם שאם יש טעות הם באמת יפצו אותם. עכשיו, ואז זה הופך להיות הלכה בחוד דייני, וממילא אני צריך לבחון את זה עכשיו לא שיקולים שמערכת בתי המשפט. כי עד עכשיו כל מה ששאלנו, אנוס או לא אנוס, מה הדין שאנוס בדבר המזיק? אם אדם המזיק חייב באונס, פטור באונס. ואם הוא לא אדם המזיק, אלא שומר או משהו אחר, אז מה הדין שלו באונס? אם אני בא ואומר שהמחייב זה מצד יחוד דיינים, אז אני צריך לבוא ולבדוק מה טובת המערכת יחוד דיינים. וזה לכאורה בדיוק הלוגיקה או הכיוון ההתקדמות שעשויה בדף ג' ונצא גם תכף שגם בדף ה'. כמה בדף ג' מתחילה כך, מדאורייתא צריך שלושה ומומחים, ואז באה הגמרא אומרת, מדאורייתא נחי נמי, אבל מדרבנן בדיוק דיבה עם העמי, מומחים, בית ובין מומחים, שלא ביחנים, לא מכירים דעת האחד, אני מתחדים לפשוט, זה לא חקירה.
ומה הטעם אמרו דם המונות בו בעניין דרישה וחקירה? כדי שלא תעודד בפני לווין. אלא מעתה טעו לא ישלמו. אז אם ככה, כשאתה בא ואומר שדיוטות מדבנן קשרים, אז טעו לא ישלמו. ומה הקשר? אז פה יש לכם דרשי תוספות. רשי בא ואומר, אלא מעתה טעו לא ישלמו. שאם הם הדיוטות, הם דנים בצורה לגיטימית, מי שדן בצורה לגיטימית פטור. תכף נחזור ונדרש לזה. תוספות אומרים, לא, זה במסגרת התקנה של הדיוטות. כי למה תקנו הדיוטות? כי אם ידוע היית צריך שלושה מומחים, אז אתה לא יודע בפני לווים. אז אם אתה אומר עכשיו הדיוטות האלו, חבר'ה תהיו דיינים, אבל אתם תהיו מוכרחים לשלם את איתו, אז הדיין נגיד מה לי ולצרה הזאת. זה כמו רופא שלא רוצה, מה זה כך? זה כמו רופא שלא רוצה לרפות, אם אין לו ביטוח נגד רשנות רפואית. אז הדיין שלא יהיה לו ביטוח, לא יוצא להיות דיין. בוודאי הוא אדיוט. כי הרי בסופו של דבר, האדיוט, גם הסיכוי שייטה הוא גדול יותר. אז אם האדיוט הזה ייטה, אני בא ואומר לאדיוט, צריכים דיינים. צריכים עכשיו הרבה דיינים, כל מי שקצת למד פעם, וכל מי שאי פעם פתח גמרא, שיבוא, לקם, איש הלד מוחד, לא גמיר וסביר, נגייס את דיינים, ניתן להם לשפוט, המנת שתיודד בפני לובין, ושהחברה לא תהיה איזה אנרכיה. עכשיו, עדיין נגיד, לא תודה, אם אני צריך לשלם על טעויות, ויש סיכוי שאני אעשה טעויות כי אני אדיוט, אני לא, מה לי בצרה הזאת? אז לכם, את הגמרא, אלא מעתה, תראו לו, ישלמו, כי מצד העמדת מערכת משפט, הצורך לתת חיסיון, לתת חסינות ממונית לדיין, הוא מצורכי המערכת. כי מצד מינוי, מצד מינוי דיינים, מחייב לתת חסינות לדיינים. כמו להבדין, חיילים. נכון, את מדינת ישראל נותנת לחיילים חסינות. אם חייל יורה על בית, אי אפשר אחרי זה לתבוע אותו תביעה אזרחית שהוא הרס את הטפטים בבית הזה. כל מה שעושה בתור תפקידו כחייל, יש לו חסינות נגד תביעות אזרחיות. אז גם דיינים, דהיינו, אם הדיין, כפי שמעתי קודם, יש הרבה מאוד רופאים שלא מוכנים יהיו לרפא, אם אין פתרון מצד החברה. זה יכול להיות חסינות, זה יכול להיות ביטוח. אני חייב את פתרון שאדם לא יהיה חייב לשלם מהטעויות. כי אם יש, הוא יסרב לעשות במקצוע, וזה צורך קריטי לכל החברה, שהמקצוע הזה יוכל להיות פעיל ונגיש. אז אומרים, אתם אומרים, אתה טעו לא ישלמו. בלי משהו מהתוספות. והרי פירושו, כיוון דחי שאינם דלת, הרי לממו, טעו לא ישלמו. דין אחד, דין שלמת, רצו להתמצא בדין. אז זה הגיון מהקושיה, ומה התירוץ? התירוץ הוא הגישה נכונה, אבל אם אנחנו לא מחייב, אז אף אחד לא הולך לדיינים כאלו. או בתחזור דוגמה, אף אחד לא הולך לרופא, שיודע שהרופא, אין לרופא שום דין וחשבון שהוא צריך לתת. אם רופא לא יהיו לו ועדות מקצועיות של משרד הבריאות, ושל בית החולים שלו, ושל קופת חולים, הוא יכול לעשות כל הטעויות שבעולם ואין פרוצה פר מצפצף, אז אנשים לא פרקל לא יצאו ללכת מסיבות מובנות. אז אם אין, אם יהיו דיינים שפטורים מלשלם, אף אחד לא ילך אליהם. אז לכן, אתה עוד יותר לא יודע בפני לווים. נכון, אני לא יודע בפני לווים, זה שיקול מהותי במערכת. אז הגמרא בהתחלה חושבת שטובת המערכת, דהיינו, שתהיה מערכת משפטית מתפקדת, שיהיו פטורים מלשלם, אחר כך אומרת ההפך. תובת המערכת שהוא חייבים לשלם. וממילא, כל הדיון פה, זה לא דיון שבו בכמה. זה לא שהוא אם הוא אדם המזיק או לא. נניח שהוא לא מזיק. אני בא בכל זאת ואומר, בוא נחייב אותו, שאתה יודע. נניח שהוא כן מזיק, אני בא בסדר, אני אפתור אותו מדרבנן, כמו שביטור הדשם החקירה, אנחנו נוותר גם על תשמי נזק, המדל שאתה יודע בפני נובים, וכו' וכו'. בין הוא מזיק ובין הוא לא מזיק, אני אבוא ואגיד, השיקולים מנחים את המערכת פה, הם שיקולים מערכתיים של שופטים ושופטים תיתן לך בכל שעריך, ולאו השיקולים הללו אנחנו נקבע דיני טעות. זה, ככה תוס מבינים את כל השקר בתאריה של דף ג' עמוד א', פה בניגוד לרש"י. לרש"י תכף נחזור. עכשיו נעבור לדף ה'. מה קורה בדף ה'? שם הגמרא מכניסה גורם שלא נמצא בכל הסוגיות של דף ל"ג, וזה נקת רשותא. הגמרא אומרת לשם שחור גבי לבן, אמר מחייה, כגון על אדם דילמה מאוד ביחידי, איבאילו, כגון אנא דגמילנה וסבילנה ונקידנה רשותה, מתרביחי אבו נחמן שמה, הם גם למדו הרבה, הם מכירים את השולחן ערוך ישר והפוך, הם גם יכולים לסבור סברות, ובו בגמרא פה שדיין שהוא גמיר ולא סביר, דהיינו שהוא למד כל השולחן כמו תוכי, אבל הוא לא מסוגל להבין את זה, בהפך, הוא מסוגל להבין, רק שהוא לא... הוא לא ישב על הכיסא ובשביל שקיע את השעות בלקיות החומר, שניהם לא דיינים רצויים. אבל אז אנא גמילנה וסבילנה ונקת רשותא. יש לי רישיון מהרבנות הראשית, יש לי כושר לדיינות, אבל לא נקת רשותא דינא לא דינא, או דינא נקת רשותא דינא דינא. עכשיו דיין שהוא יש לו את כל היכולות, הוא מכיר את כושר משפט, אבן העזר וכן הלאה, והוא מסוגל כאמור לכתוב דדוי מיטר מיטר, לכתוב פסק דין טוב והגיוני ומעמיק, אבל הוא לא הלך לרבנות הראשית בשביל להוציא רישיון. האם הוא יכול לדון או לא? בתגמרא שם תשמא, תמרצו בית רב נחמן דניה וטעה, עד לגבי דב יוסף, אמר, אם קיבוך הלילה תשלם, ואילו זה ישלים, שמענה, כבר כדי שוט הדינה דינה, שמענה, אז מותר לו לדון, אבל הוא חייב לשלם, וזה המשפט הבא, אמר רב, היימן דבאי למיידן דינה, ואיתה אם באי למיפתו, ילישקו רשוטם בירש גלותה, אחרי המושבו, ילישקו רשוטם בירש גלותה, אוקיי, עכשיו אני לא רוצה להתחיל פה יותר מדי בסוגיה הזאת כרגע, אז לכן אני פה אציג רק כהבנה אחת, ואני אומר מראש, הרושם שלי שלא בכל הראשונים זה ככה, אני מניח שגם הסוגיה הזאת נידונה בהרחבה משעתו בשירים היומיים. יש בעצם שתי סוגיות מפתח בתחילת מסכת סנהדרין. יש הסוגיה שבית עמוד בית ג' עמוד א', יחיד מומחה, שלושה עדיותות, רבי אבאו, רבי חבי דוויקה, אמת וכו'. זו סוגיה אחת. יש סוגיה שנייה, דף עמוד א', מומחה לרבים. רש"י ותוספות כבר מתלבטים שם מה עם יחסי גומלין בשתי הסוגיות. כשהגמרא בדף ה' כאילו לא קיים דף ג', הגמרא בדף ג' כאילו לא קיים דף ה'. פה יש מערכת שלמה של מרכיבים של דף ג' לא מוזכרים וכן להפך. מה בדיוק יחסי הגומלין בשתי הסוגיות? רש"י ותוספות כבר מתלבטים שם. מה שנדמה, וכמו אני לא פורס לו את כל הסיפור, רק את השורה התחתונה שנראית לי, יש שתי סוגיות שונות. יש דיון אחד, מי קשה לדור? מי מסוגל לבוא? ושהדין של פסק דין תקף. כאשר הצדדים מעוניינים בו. יש אחד, מה מכשר הדיין? איזה דיין קשה לדור? למשל, אתה רוצה לעשות סבלה. אז מי, זה מוצר חופשי. איזה דיין קשה לדון, ואיזה דיין הוא סנדלר, אבל הוא לא דיין, הוא סנדלר. זה דיון בדף ג', מה זה בית דין מדאורייתא, כאשר הצדדים יוצאים הטוב ומוכנים להתדיין, הם רוצים בית דין, הם לא רוצים פשרה, הם לא רוצים הגרלה, הם רוצים דין. אז מה זה דין מדאורייתא? אז כמו שיכול לשאול, מה זה בית דין של גירות, ומה זה בית דין של ייבום וחליצה, סליחה של חליצה, ומה זה בית דין של סליחת זקנים, יכול לשאול, מה זה בית דין של ממונות? וזה מה שהגמרא עושה שם. הם מדאורייתא את בית דין זה שלושה, או זה אחד, וכן הלאה וכן הלאה. דף ה' מדבר משהו אחר לגמרי. להקים מערכת משפטית שלטונית. השלטון צריך להקים מערכת בתי דין, בשביל לדאוג שאנשים יוכלו לתבוע את החבר שלהם, כשהוא לא משתף פעולה, זה לא שיחשב את הדין. יש שם הסמכות, מידן, מטעם הממשלה, מטעם המלכות. השפטן המלכאים, איך המלך עושה את זה? איך מקימים מערכת משפטית? וזה עשוי הדב ה'. לא מי קשה לדון, אלא מי, מי שייך למערכת. שבנקודה הזאת, מי קריטי? קריטי ריש גלותא. כי ריש גלותא פה זה הסמכות האזרחית שצריכה להקים מערכת משפטית. ובתי הדין שבדבר בדף ה' אין בתי הדין שיכולים לכפות על שנופיע בפניהם. אלו בתי הדין שפועלים מטעם המדינה. ולכן התפקיד של ריש גלותא, ולכן גם ריש גלותא יותר חשוב מהנשיא. למרות שלא בהכרח הנשיא פחות חשוב מבחינה תורנית. מבחינת סמכותית, או מבחינת סמכות שלטונית, ריש גלותא חזק יותר. לא יצאו שם יהודה מחוקק בין רגליו, אז מה שאני מסבירה, נכון, שראשי גלותא שבבבל חזקים יותר מבחינה שלטונית מאשר הנשיא של ארץ ישראל, וממילא מצד מצד האוטונומיה השלטונית, מצד המערכת השלטונית, ריש גלותא הוא ראש המערכת. זה כמו בימינו, יש בתי משפט ובתי דין מטעם המדינה. יש גם כל מיני בתי דין פרטיים, יש כל מיני תלמידי חכמים שמחזיקים בתי דין לממונות באופן פרטי. כמובן הם בתי דין מאוד יפים ומאוד נחמדים, ומאוד עושים עבודה יפה וחשובה, אבל כמובן הם לא יכולים לכפות אף אחד. מי יכול לכפות? אף רק בית דין מטעם המדינה. בית דין מטעם המדינה יכול לכפות, וזה מה שמדובר שם דווקא. ועכשיו, לאור זאת, הגמרא שם שואלת על מה קורה בטעות. זאת אומרת ככה, אם אתה גביר וסביב לא נקי דרשות, מה זה בעצם אומר? זה אומר שאתה דיין מטעם עצמך. אתה לא דיין מטעם הראש גלותה. נקי דרשות אומר, אתן דוגמה במונחים של ימינו. אדם יכול לשבת וללמוד בכל הדיינות. הוא גומר את השש שנים, הוא גמיר וסביר והכל טוב ויפה. אבל הוא גם יכול ללכת להיבחן ולהוציא כושר לדיינות. אבל הוא לא דיין עד שלא יקבל מינוי מהוועדה למינוי דיינים. הוא יכול, כמו שאני קורא, הוא יכול לשבת באיזה בית דין קהילתי, והוא יכול לפסוק, אבל זה מרצון הטוב של הצדדים. אז יעשו זבלה, יבוא אליו. אבל אם הוא לא דיין שיכול להביא מישהו באוזניים לבית הדין ולדון אותו ולכפות אותו ולשים אותו במאסר ולהכות, זה יכול לעשות אך ורק כאשר ימנו אותו לדיין בית דין רבני על ידי זה שהוא יהיה ועדה מדיינים תעשה את זה. זה נקי דרשותא. נקי דרשותא הפירושו של דבר שקיבלת מינוי. עכשיו המינוי הזה הוא מה שהופך אותך לדיין. אז מילא אומרת אמרה ככה, גם ככה נדמה לי, אפשר להסביר טיפ-טיפה אחרת, שפירושו של דבר, שנקי דרשותא הזה כאילו עד הביטוח ישירות. בגח ובגח, משמע זה כך. אם אתה גם ובסביר, אתה דיין, וזכותך לדון, ואתה קשה לדון, אבל אתה לא פה מטעם המערכת, שמי שבא מטעם המערכת, המערכת מעניקה לו חסינות. הרי שנקי דרשותא אומר, חסינות, המדינה נותנת חסינות, עכשיו אני קודם, על מנת שאנשים מוכנים לדון, היו שפועל מכוח התפקיד, לא באים, בין אם הוא מזיק ומפקים את הדין, או שלום, או מקווה רמבן, הוא לא מזיק. אבל דיין שקיבל רשות, פרשו של דבר, או קראו שהוא קיבל מינוי להיות דיין, או שבסף על המינוי, ריש גלותא גם נותן לו כתב חסינות, אם יש לו חסינות, הוא פטור מלשלם. וזה קבור כחלק מלכות דיינים. כפי שמעתי קודם, יש כל מיני אחר מלכות דיינים. אז אחד מהם זה החסינות, וזה המושג שנקי דרשותא. זה לא קשור, עכשיו עם אלה, זה לא קשור למת הידע, כי כמה אתה אנוס או לא אנוס. זה קשור לשייך לחלוטין. והשאלה הזאת היא, האם אתה פועל מטעם המערכת או לא? וזה מביא אותי בעצם לחוק בין רשי לרישים אחרים, ובעיקר לדיון ברן שם מדווה עמוד א', האם סמוך, מה אם יש אדם שהוא סמוך, בסמיכה אמיתית, האם הוא פטור מלשלם או לא? הרן מביא בזה שתי דעות, ולכן הרבים של דווהי אינו רוצה מה סמוך, אלא חכם ומעט בדינים ידוע לרבים, וזה שלו בגמרא, דגמרא סוגרנו וכו', וכתבו בשם הרמב"ן ז"ל, שהמומחה הסמוך שדן יחידי פטור מהתשלומים, כדי שסמיכתם עולה למקום דעת רשות, כדי שילכו לבית דין שסמכו ומינו אותו בית דין. כן, מצא בירושלמי, רוצים לדבר פה, ויש כאן שיטה אחרת, שסוברים שכל הסמוכים של ישראל הם פטורים לא פטורים לשלם. ואם מחלוק בין הרמב"ן לבין אחרים, לדעת הרמב"ן סמוך אוטומטית פטור, כי מין לנו גדול מהסמוכים. ויתרה מזה, זאת אומרת, כל סמוך נתנו לו רישיון. בשיטה אחרת, אומרת לא, רק סמוך שקיבל רשות. מה הגיון אחרי השיטה האחרת? היא הגיונית ביותר. היא אומרת ככה, סמוך זה רמת הידע האישי, רמת הסמכות האישית, זה אומר שאתה דיין מרד שפועל בשם התורה, בשם הקדוש ברוך הוא, הכל נפלא ומצוין. אבל זה אומר שאתה תמיד חכם גדול וראוי להיות דיין. זה לא אומר שאתה פועל מטעם המדינה או מטעם המערכת. אתה הולך להגיד מערכת בתי הדין. זה כמו בימינו, יכול להיות תמיד חכם גדול מאוד, שאינו מינוי לדיינות. גם הוא יהיה סמוך. אז לכן אומרים היש אומרים, שהפטור מתשלום זה מכוח המדינה ומכוח מערכת בתי הדין. אז זה שאתה תמיד חכם ענק לא פותר אותך. מה שפותר אותך זה העובדה שריש גלותא נותן חסינות למערכת שלו. ממילא, אם אתה תמיד חכם יותר קטן אבל יש לך מינוי להיות דיין, אתה זמורים. אם אתה תמיד חכם גדול יותר ואתה לא דיין, אתה חייב. זה בניגוד לרמב"ן, זה בניגוד לרש"י. הם מניחים שכל דיין לגיטימי אוטומטית פטור. ברש"י ודאי ככה, ברמב"ם פוטרים בפרשנות. אני כרגע מרשה את הפרשנות הזאת. אם אתה סמוך, דהיינו אתה דיין לגיטימי, אולטימטיבי, אז עצם הלגיטימיות פותרת אותך. במחירות, דעתם, זה לא סיבות מערכתית, אלא זה מכוח הידע, בבית אחרת, אני חושב שזה יותר קשור, זה לא אונס, זה יותר אונס, חוזרים יותר מונחים של או שבבקמה שאתה אנוס ולכן פטור, או במסגרת מסכת סנהדרין, אני לא יודע איזה חסום מערכתית. אז דבר כך שדיין שעושה את העבודה שלו כהוגן, הוא לא מזיק. ואם הוא לא מזיק, אז לא מחייב אותו לשלם. אבל זה לא בגלל שמסכת סנהדרין מעניקה חסינות לדיינים מטעם בתי הדין. מה שאין כפי, יש חולקים שזה בדיוק ההיגיון שמחלה את טענתה. אז זה אם כן מה שקורה בדף ג' ודף ה'. אם אסכם זאת, התחלנו בעיקרון אחד, שזה עיקרון שמסכת בבא קמא, מזיק. ואז צריך לשאול אם הדיין הזה הוא מזיק או לא מזיק. אחרי זה עברנו לעיקרון אחר, זה מצד מערכת בתי הדין. האם מערכת בתי הדין זה טובתה לחייב דיינים, או טובתה לפתור דיינים. ולפי השקעים המערכתיים אנחנו נתנהל. בדף ג' הגמרא מושכת את זה פעם בכור ופעם בכור. בדף ה' מדברת על הפטור למי שנקי פשוטה. אפשר גם לחשוב בכיוון השני גם כן, שמי שלא נקי פשוטה חייב, גם אני לא מזיק, אלא מי שלא נקי פשוטה חייב בגלל ש תורת המערכת היא כאמור להכניס פה איזשהו אחריות הפסיקה. טוב, עכשיו זה הביא אותנו לסוגיה בדף למד ג' מה קורה בדף למד ג' האם אני מכוח מה באים לחייב אותו עכשיו כאן נעשה איזשהו הקדמה קצרה וצרה דף למד ג' עוסקת בדיין של טעה מה הדין דיין של טעה הוא בפרטי הדינים עכשיו זה מחייב אותי דין דיין של טעה בעצם הניח פה שלושה מרכיבים או אם יוצא שלושה דיונים עד עכשיו דיברנו באופן גנרי הדיין של טעה. מה טיב הטעות? מי טועה? זה לא דיברנו. נכון? דף ג' דף ה' דף כמה דף קוף בכל דף חף חת. הם לא יודעים מה הדין של דיין של טעה. הם לא מנסים להגדיר מה זה דיין של טעה. מה זה פסק דין מותר. תפקיד הזה, זה הסוגיה דף ג'. במילים אחרות, דף למד ג' לא עוסק בהכרח בעיקרון של למה הוא חייב. והעקרונות האלה באיזשהו מקום יותר קל למצוא אותם כמו בסוגיות שעסקנו עד עכשיו. אבל מה זה טעות ואיך מזהים טעות וכן הלאה, כל התרגום לפרטים, זה בדיוק דף למד ג'. עכשיו צריך להתחיל ככה. בשביל לקבוע שיש פה דין דיין שטעה, צריך בעצם להתייחס לשלושה מרכיבים. מרכיב א', אם יש פסק דין. אם אין פסק דין, זה לא דיין שטעה, או זה לא טעות בדין, זה משהו אחר. אז צריך לשאול, האם זה פסק דין? לא כל דבר שדיין אומר, הוא בכך פסק דין. זה א'. ב', אני צריך לשאול, אז אם אני כמובן בא לדון על טעות בדין, אז א' צריך להחליט אם זה דין. שני צריך להחליט אם זה טעות. מי אומר שזה טעות? מי יקבע שזה טעות? מה ההגדרה של טעות? ג' אחרי, שלב השלישי זה מכוח מה הוא מתחייב. זה מכוח מה הוא מתחייב, וזה דיברנו עד עכשיו. עכשיו זה שני מרכיבים ראשונים. מה זה פסק ומה זה טעות? אז נתחיל, וכאן זה מחזיר אותנו בעצם לשאלות, לדעות שהצטעתי קודם. הגמרא כאמור מביאה פה סתירה בין בכורות לבין סנהדרין. בזה הדין כתוב שמחזירים, לעומת זאת בבכורות כתוב שמה שעשה עשוי ושאין לי ביתו. באה הגמרא אומרת, או מציע שלושה תירוצים. א', תלוי במומחיות של הדיין, ב', תלוי בטעות והמשנה שכל הדעת וכו', ג', נשא נתן ביד או לא נשא נתן ביד. אני כך אתחיל מהפששת. הפששת מחלק בין תלוי בדבר משנה ובין תלוי בשיקול הדעת. הפששת זאת הדעה היחידה שכל הראשונים מוסכם שאחר כמותה. כפי שמעתי קודם, בלמור פוסק כמו אב נחמן ורב ששת, הריף פוסק כמו ששת ורב חיסדא, רב ששת הביא כולם הלכה כמותו, איזה גם סיבות ומוצקות, גם מסברה וגם מקרא, ומקרא יותר מהטקסט בסוגיות, דורך השס, הנחת עבודה בכמה וכמה סוגיות, כפי שראשונים פעם מפרטים, אחת עבודה של כמה וכמה סוגיות היא שתאום איתו המשנה חוזר. אז זה אפשר לראות שלאורך כל תקופת המוראים פסקו את הרוששת בצורה שיטתית. שנית, גם הסברה פה יחסית פשוטה. כי ופה אני מגיע בעצם למה שאמרנו קודם. אני צריך לשאול מה זה פסק דין. אז מה רוששת, אם אתה תראה בדבר משנה, זה לא דיין שאתה, זה לא תראות בדין. זה פשוט לא דין. אם אדם לא יודע הלכות מפורשות, אז הוא לא פוסק של תורה. הוא פשוט עם הארץ. לא כל דבר, נתן דוגמה, אדם יכול לשיר שיר ולזייף. הוא יכול לשיר בצורה כזאת שזה לא שיר מזוים, זה פשוט, זה דיבור ולא שירה. אדם יכול לתת פסק דין שהוא כל כך טעות מהיסוד, זה לא דין מותר. זה כלום, זה סתם שטויות וגימובי דברים. איפה עובר הגבול? עוד מר חיסדא, אם אתה טועה במשנה, אם למשל, אני יודע מה, כתוב במשנה שתמון באש פתור, ומישהו סובב גדיש לחברו ויש בפנים מטמון, ואתה מחייב אותו נגד משנה מפורשת, אז זה לא דין בכלל. דין אומר שאתה שוקל ובודק, ואחר כך מתייתכן שגם טעית. אבל זה אומר שיש פה שיקול דעת, התלבטות והגן במקורות. אם אדם, כמו אמרת דאורייתא, אמרת דאורייתא שפוסק, זה לא פסק. זה ניחוש. אז הוא ניחש, לא נכון. ממילא רב חיסדא, בדבר כזה, מה הדין? אני לא אומר מה שעשה עשוי וישלם מביתו. מה שעשה עשוי וישלם מביתו, זה נוסחה מאוד פשוטה. נוסחה אומרת כך, האם יש פה דין? כן. האם זה דין מוטה? כן. דין מוטה, אז הדין נשאר על כנו. מעין בדיעבד כזה, בגלל הטעות אתה משלם את התוצאות של זה. אם זה לא דין, אז זה פשוט מתעדה באוויר. אין בו שום דין. אז זה לא שיש לי פה דין שהוא באמת בעייתי. זה היעדר דין. אם זה היעדר דין, אז ברור שהדין יהיה שהוא פשוט מעשה את המצב בקדמותו. וכן אמר חיסדא, אם אתה דבר בדבר משנה, אני יכול לקרוא, האם אני חייב אותך או לא, זאת שאלה לבבא קמא. ייתכן מאוד שבסגרת בבא קמא אני אבוא לחייב אותך. אני אבוא ואגיד, אתה אדם המזיק. יכול להיות שאגיד שלא אדם המזיק. אבל הדיון הזה איננו דיון בכל דיינים. בכל דיינים, כמו שאמרתי קודם, האם אנחנו מחייבים ופותרים דיינים? התשובה היא, במצב כזה זה לא לחייב דיין מצד צורכי המערכת, זה לפתור. זה להגיד שהאידיוט הזה לא שייך למערכת. הוא פשוט עם הארץ, וצריך פשוט להפריש אותו מבית הדין. כאילו, כמו שאחד הראשון אומר בו, הגמר עומד על זין, כל עמיד דיין שאינו עבוד, כאילו עמיד השערה. אז אם השערה פוסקת לך, זה לא פסק. ולכן, פשוט נחזיר את הדין. לעומת זאת, אם הוא טוב בשיקול הדעת, מה זה טוב בשיקול הדעת? אז טוב בשיקול הדעת, הגמר מסבירה בצורה די טובה, זה מציאות כזאת. יש לנו שני פסקי דין מתחי מחלוקת. שם דוגמה. מחלוקת לשלמה זלמן או משה פיינשטיין. רבי עובדיה יוסף לשלמה זלמן. או משהו בסגנון הזה. עכשיו, זה לא מחלוקת שהוכרעה. מחלוקות שהוכרעו, זה תהיה בדבר משנה. אלא מדובר בדעות שהן עדיין קיימות. אבל יש קונצנזוס מה מקובל לפסוק. יש כל מי שלומד הלכה בכולל, זה תמיד כאן בבעיה הזאת. שמעבר גבול מסוים, יש מחלוקת, כאילו אתה, יש שתי דעות בפוסקים, ואוקיי, אז עכשיו מה עושים? אם השלום זה אומר ככה, ורבד יום ככה, אז מה אני אמור להגיד, אחר בבוקר ישאלו אותי שאלה, מה אני אמור להגיד? אני לא יכול להגיד מחלוקת, כאילו, במבחן ברבנות אני אכתוב מחלוקת, אני עובד לי על השלום הזה. ומה אני אגיד במחר בבוקר לאישה שלי שאלה, מה לעשות? אז יש איזשהו קונסנסוס, כך מקובל למסוק. איך, לא יודע, חוש הריח, איך, או כזה שימוש. יש הרבה פעמים מדיניות של פסיקה, שעדיין לא בשלב הגיבוש הספרותי המחייב שלה, ובכל זאת מקובל בדרך כלל לפסוק בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת. ככה מה מגדירה את זה? זה מחלוק בעברית אחרת שתי הדעות לגיטימיות, אני קורא גם להלכה, לא לשיעור כללי. שתי הדעות לגיטימיות, הם לא נדחו מההלכה, בשעת הדחק למשל אולי אפשר להסתמך אחד מהם, גם לדעה דחויה. שתיהן דעות קיימות, אבל יש איזה קונצנזוס מסוים איך פוסקים. ופה זה כמובן מאוד עדין, כי אם אין איזה קונצנזוס, אז זה לא טעות, זה פשוט מחלוקת. כל מיני שאלות שעדיין פתוחות לגמרי, שיש עושים ככה ויש עושים ככה, אז זה לא טעות, זה פשוט שתי אלטרנטיבות. דעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד. אז אם זה דבד כמר עבד, דבד כמר עבד, זה לא יכול להיות טעות. זה פשוט פסיקה סבירה ולגיטימית. יצא, אם זה כבר הוכרע לחלוטין, אם שלא כתוב א' ואתה עושה ב', אז אתה כבר אותו בדבר משנה. אז זאת אומרת משהו שיש מצד אחד שתי הדעות לגיטימיות, וכמור, שאת הדחק למשל, אפשר יהיה להסתמך על זה, אבל יש בכל זאת איזה קונצנסוס רווח בציבור או בפוסקים. זה כאמור, זה איזה נקודה כזאת, זה לא מוקדם מדי ולא מאוחר מדי בהתפתחות ההלכתית של הדיון הזה. זה כבר פסיקה, כי כשיש שתי דעות ושתי נגיטימיות ושתיהן נאמרו בידי גדולי עולם, אלא שאנחנו אימצנו גישה מסוימת ולא גישה אחרת, בנושא כזה זה פסק, אבל פסק לא נכון. כאילו, אם כל הציבור פוסק כמו א', ואתה עושה כמו ב', למרות שאתה לא מארץ, אתה פוסק בצורה הגיונית, ואז בכל זאת תודה פסיקה. תיתן איזה שיעור כללי, עד שזה פסק כזה. את הפסק הזה, זה מה שנקרא, טועה בשיקול הדעת. וממילא, במקרה כזה, אני בא ואומר, הוא טוען לבשי אשת, מה שעשה עשוי, שם אתך אני פוסק ככה. אז גם הדיין הזה טעה, אני גם פוסק ככה. אלא, שהיות שהוא לא אמור לפסוק ככה, במקרה הזה, הוא צריך לשלם מביתו. אז זה המקיב הראשון, ולגבי טוב מדבר משנה, זה כמו דבר הכי פשוט, שפשוט מחזירים את הדין, וכן כותבים את כל הראשונים. פה זה לא משנה, אם טוב מדבר משנה, כן נעשה מנתם ביד, לא נעשה מנתם ביד, כי מבחינתי אנחנו תמיד נחזיר. ולמה? מהסיבה הפשוטה, זה לא פסק. אז איך עושה את הפסק? זה כבר שאלה אחרת. ברגע שהפסק לא פסק, בזה כל הסיפור הזה נגמר, וממילא אנחנו לא התעניין, נשם אתם ביד, לא נשם אתם ביד, וגם לא התעניין אם כן מומחה, לא מומחה, גם הוא יהיה מומחה גדול, ויפסוק נגד דבר משנה, אז אנחנו נגיד שחוזר. למה? כי כמובן, זה פשוט לא פסיקה. וכל שאר המשתנים לסוגיה, נשם אתם ביד, או דקת מומחיותו, לא מעלים ולא מורידים פה, כי כמו זה פשוט טעות ותו לא. כן, אז לכן, מי שמשל יסתכל אחרי זה בעל המעומד, הוא בריף, שבין עשות חמש בבות, עושים כמה הצלבות שם, מה שהם לא מצליבים, בעל המעומד שם, אני בא, אתן לך עכשיו ארבע מקרים שטועה בשיקול הדעת. אבל תראה, בדבר משנה, אני לא נכנס לזה בכלל, כי זה מובן מאליו שזה טעות, ואין מה לחלק שם. זה פשוט חוזר וזה עוזר. כן, אז לכן, יצא מתוך דברי הריף, שגם נקד רשותה פה לא ישנה שום דבר. כי מה זה נקד רשותה? כמו שמעתי קודם, נקד רשותה אומר, אם טעית בדין, אז מגיע לך חסינות. אבל אם זה לא דין, אז לא מגיע לך שום דבר. כי זה כמו רופא. רופא עושה פרוצדורה רפואית, או חייל יזיק תוך כדי פעילות קרבית לגיטימית, גם אם הוא עשה טעות בפעילות, אז אתה נותן לו חסינות. אם החייל בכלל, אתה אומר לו, תירה למערב, הוא מסתובב, ירה למזרח, לא נגיד שהוא חסין, נגיד שהוא, זו לא פעילות מבצעית בכלל. רופא שיעשה טעות, תוך כדי טיפול לגיטימי, נגיד, יש לו ביטוח יחסה את זה. אבל לעומת זאת, הוא פשוט יעשה ההפך הגמורי, הוא יזריק לבריד במקום לעורק, הוא לא נגיד שהוא טעה בפעילה, נגיד שהוא סנדלר ולכן לא מחוסר, וכן הלאה. וזה מה שאומרים לגבי תורה בדבר משנה, שגם נקד רשות הלא מעלה ולא מוריד, ושום דבר אחר מיטב זיכרוני, אני מקווה שלא פספסתי כמו שום הסלב, כל כתב זיכרוני, זה עולה מתוך דבריהם, תראה בדבר משנה, תמיד יהיה חוזר. עכשיו, אם אי אפשר לעשות את המצב, כמו בסיפור של ביטלפון שם, שכבר החליטו לכלבים, אז נצטרך לבוא ולדון, האם מוכן מדין מזיק. אז נצטרך לבוא, האם האדם כזה הוא מזיק או לא, ואז יכול להיות שזה מאוד יהיה תלוי במשתנים האחרים, קרי, כן גרמי, לא גרמי, ועוד... אז במידה הוא תורה בדבר משנה, וזה בלתי הפיך, אז צריך לבוא ולנהל דיון שבסיסית דיון שבא בקמה. אבל היום, שזה לא פרש הדין, יהיה יותר קל, כמובן, נגיע לחיבה בקמה, למעט פת הגרמי, והמסתעף מזה. זה קרוב שש, שזה הדעה הפשוטה ביותר. דעה השנייה, של השאלה שאני צריך לשאול, כן, מי שרוצה עוד ניסוח מפורש, אם אני לא טועה, נמצא ביד רמה, שם הוא כותב את זה באותיות עבריות, תקניות. רב שש למה לא קשיא, מתאים דאחר בשנה בדבר מפורש במשנה, כיוון דבר ברור הוא דטעה, לאו דינא הוא, וחוזר. וכמובן, נדמה לי שכולם מסכימים איתו, הוא רק זה שמה שניסח זה בצורה כזאת. עכשיו, זה ביא אותנו פה למחלוקת הריף ורשי, לגבי השאלה לא מה נחשב כפסיקה, אלא מה נחשב כטעות. או, אם נרצה, סליחה, מעט, לא מה נחשב כטעות, אלא מה נחשב כפסיקה. מה שאומר עד עכשיו, שטעות בתור משנה, זה טעות שאיננה פסיקה. עכשיו, הגמרא בפי רב נחמן ורב יוסף, מתחילה בחילוק בין מי מומחה. כאן במומחה, כאן בשאינו מומחה. אלא שבו יש מחלוקת רש"י והריף, כשבעל המור מצטרף לכוחותיו של רש"י כאן, איך להסביר דוקימת הזאת. לפי רש"י, אז אם הוא מומחה, אז אני בא ואומר שהדין חוזר. לעומת זאת, אם הוא אינו מומחה, מה שעשה סביב של ביתו. מסביר רש"י, אם הוא מומחה, הוא מסביר שכך, אני לא בטוח, מי אומר יש כאן בעיה, אפשר לקרוא להגדיר על זה טעות. וכאן אומרת, נקודה אחת, אני חוזר לדבר משנה לשנייה אחת, אני צריך לזהות בו טעות. דבר משנה זה קל לזהות. כפי שמעתי קודם, רציתי להביא דוגמה ושכחתי, אני אזכיר את זה כרגע. הגמרא ביבמות, דף צדיק בית, מדברת על בית דין שטעה, מסכת הוריות. אומרת, טעויות ששייכות למסכת הוריות ופרים של ציבור. אז אומרת הגמרא שם ביבמות צדיק בית, אם בית הדין פסק לא נכון בכל שבת, אז מבין פרים דבר של ציבור. מה אם בית הדין אמר לו כולם שמותר לאכול במוצאי יום כיפור כי זה כבר אחרי השקיעה? אחר כך התברר שהשעון של הבית דין היה עקום, אתה מפגר, סתם, אתה מהר מדי, או מחירות, הם אמרו שזה לילה כשזה יום, או שזה יום כשזה לילה. זאת אומרת, הם עשו טעות עובדתית, לא טעות של שיקול הדעת. בית הדין פשוט אמר לאנשים אינפורמציה לא נכונה. סיפר להם שהשקיעה ב-6:20, שהשקיעה באמת היא ב-6:40. ובגלל הטעות העובדתית, אז בית הדין התבלבל בלוח שלו, אז כולם חילו שבת או יום כיפור. זאת אומרת, אז זה לא מביא קורבן. זה לא הוראה, זה טעות. בשביל להיות חפץ של הוראה, צריך איזשהו שיקול דעת, ומחרב שבו אתה טועה. זה מה שקורה בדבר משנה. טוב, בדבר משנה זה כמו להגיד שעכשיו יום כשבחוץ באמת לילה. אבל, אוקיי, זה כמו פשוט, זה גם קל לגלות את זה. העננים מתפזרים, אתה רואה שהם טעו. הולכים לארון ספרים, מביאים את המשנה, או מביאים את השולחן ערוך, ורואים שהם טעו. אבל אם זה טעות בשיקול הדעת, אז מי יקבע? מי קובע שזה טעות? אולי אדובה, אולי פעם שם צודקו. כאילו, מעין הבעיה שיש בית דין, מה יחד סמכת אני, סמוך ההני. אז זה מה שאומר רש"י, זה הבעיה. הבעיה היא, כרגע לא רוצה לדבר על זה, זה יותר שאנחנו למדה לחמוד בית, יש שאלה, מי יכול לקבוע שבית הדין טועה? בית דין אחר? כאילו יש, אם יש מוסד בית הדין גדול לערעורי בהלכה, או שאין דבר כזה? מי הוא הקובע שבית הדין טעה? יש שתי אפשרויות, או בית הדין חיצוני, וזה כמובן נושא לשיעור אחר, או בית הדין עצמו שינה דעתו. אם בית הדין שינה דעתו, הוא החליש אותה. אלה שתי אפשרויות. האפשרות השלישי, שזה נגד המשנה, אז כבר רוצה לזה מהתמונה. אז או שבית הדין התחרד ושינה דעתו, או שבית דין אחר. ואז יש לי פה בעיה מובנית. אם בית הדין אחר חושב, למה לקרוא לזה טעות? בוא נקרא לזה מחלוקת. כאילו מה, צריך להגיד זה טעות? נגיד, זה מחלוקת, יש שני בתי דין. עכשיו, זו שאלה, כי יש מחלוקת, איך נפסוק? אבל קשה להגדיר זה כטעות, שאני חייב אותו לשלם, אז אני חולק עליך. אם בתי הדין פה בארץ, כל זה מתכסרים ביניהם על נושא של גיור וכדומה. אני לא חייב למה שאחד טועה בשני צודק. אומר, יש מחלוקת. אז גם פה יהיה מחלוקת. ואם נגיד, אז אומר, בוא נגיד, שבית דין שינה דעתו,
אז מי אומר, מה לי פעם דודי פרופסור חיים סולובייצ'יק אמר לי, אם הרמב״ם בפירוש המשניות, אם הרמב״ם במשנה תורה חזר בו ממה שכתוב בפירוש המשניות, אז זה סתירה, הוא חזר בו? לא, זה מחלוקת ראשונים. הרמב״ם מגיע 30 הוא ראשון, והרמב״ם מגיע 50 הוא ראשון. אז מחלוקת בין הרמב״ם מול הרמב״ם. הרמב״ם היה ראשון גם אז, גם אז. אז בעברית אחרת, אותו דבר נכון גם פה אומרת, בית הדין קמה מול בית הדין בטרה, זה אותו בית דין, אז מה? אז עדיין, היא קובע איזה טעות, נקבע שזה... מי אומר שבאים עכשיו הם צודקים ולא אז? זאת הבעיה, והאמת היא שהגמרא לא נותנת שום פתרון טוב לזה. הגמרא פה דן אף ורק מי מחליט. היא לא דן אמת איך מגדירים טעות, ואגב, הבעיה הזאת קיימת גם מסכת הוריות. כל מסכת הוריות עוסקת בטעויות, יש רק בעיה אחת. היא לא כך מסבירה מה זה טעות, עושה, איך מזהים טעות. זאת אומרת, מי קובע שזה טעות? זה סוגיה שדי חסרה שם. וכנל גם פה. אז מה אומר רש"י? הנחה שלו היא כאמור, שבית הדין עצמו החליט שהוא טעה. הוא מתנצל, הוא אומר שהוא טעה. אז אומר רש"י, אם אתה לא מומחה, אז אני אגיד לך, קים לי כמו הפסק הראשון שלך. מה, מי אתה שתגיד שטעית? אני חושב שדווקא צעק בפעם הראשונה. או בשלן הגמרא, צעירו דדי רבי, לא זקנו דדי רבי. מי אומר לך ש... אני מסרב לקבל את זה שטעית. אז לכן אומר רש"י, אי אפשר לשנות את הדין. אפשר לומר, מה שעשה עשוי, אבל יישאר לי ביתו, כי הדיין אומר שזה טעות באמת. אז דיין אומר שזה טעות, אז הוא צריך לשלם. אבל אני לא יכול להחזיר את הדין, כי אין לי ודאות שהדין הזה מוטה. לעומת זאת, אם מדובר במומחה גדול, אז אני סומך עליו. אומר רש"י, אם זה גדול הדור, והוא החליט שהוא טעה, אז הוא צודק. מרום מעמדו כגדול הדור וכחכם ועמוק ביותר בבית הדין, אז הוא גם יש לו פריבילגיה להחליט שהוא באמת טעה ולא ראה את הדברים נכוחה. אז מיד אומר רש"י, מתי הדין חוזר? כשהמומחה מחליט שזה טעות. כי אז אני יכול להחליט שזה אכן זה טעות. מתי זה טעות? בכלל משתי קונסטלציות. או זה נגד השולחן ערוך, טועה בדבר משנה, או הדמות הכי סמכותית קוראת שזה טעות. ואז אנחנו אומרים, זה לא פסק דין מוטעה, זה פשוט טעות לגמרי. זה פשוט לא היה נכון. אבל אם זה אינו מומחה, אז מה זה פסק? פסק בטעות, משלמים עליו, וזה פסק. מה שאין כן, אם דן החליט שהוא טעה לגמרי, זה פשוט לא פסק. הוא ביטל את הפסק. כי הפסק השני ביטל את הראשון. אינו מומחה, לא יכול לבטל, אז זה נשאר, מה שעשה עשוי, עכשיו ישלם מביתו. זו עמדתו של רש"י. עמדת הריפי הפוכה. אם הוא אינו מומחה, אז מחזיר את הדין. כי הוא המארץ, והוא טועה בדין. ואם הוא טועה בדין, אז פשיטה שלא עשה כלום. או פשמתי קודם, זה לא פסק דין מוטה, זה בכלל לא פסק. אפשר לטועה בדבר משנה, אפשר גם הארץ, ששיקול הדעת שלו שווה כלום. הוא לא טועה בדבר משנה, אבל שיקול הדעת שלו לא מעניין אותו. אינו מומחה, שיקול דעתו הוא לא מעלה ולא מוריד. זה לא פסק. לעומת זאת, כמו שאומר בדבר, אני קיבלתי אותך לדין תורה, לא קיבלתי אותך לנחש ממוכחה קודח, מה שאתה מנחש, זה לא פסיקה. אם זה מומחה לעומת זאת, גם מומחה טוען שהוא טעה, אני אומר, זה פסק לגיטימי, שיקול הדעת הוא שיפוטי הלכתי, גם אם אני בסופו של יום אחליט שאתה צודק שזה טעות, אבל שיקול הדעת המקורי היה מעשה פסיקה. זה פסק דין, כשמומחה נותן פסק, זה פסק, גם אם אחר יחליט שזה טעות. אז אם אני חושב למשל שרב X נתן פסק מותר, אבל אם הוא בעל מעמד מספיק חשוב ורציני, אומר, זה פסק טעות. למה זאת, אם ייתן את זה איזה בעל הבית, אני אגיד, זה לא פסק מוטה, זה לא פסיקה בכלל. אז אם המומחה פוסק זה טעות, אם אינו מומחה פוסק, זה ניחושים. זה בעצם עמדת הריף. העיקרון די זהה. איפה באמת נקודת הוויכוח פה? זה ויכוח, מה ממד שאינו מומחה? רש"י אומר, אינו מומחה,
פירושו של דבר זה פסיקה. פסיקה אומרת שאני לא יכול כרגע להפך אותה, אבל מטרה שלנו אינו מומחה שפוסק גם בטעות, זה פסק. אינו מומחה שטען, אז זה פסק פסול, אבל זה פסק. לעומת זאת, לדעת הריף, אינו מומחה הוא סנדל. אם הוא פוסק בטעות, זה כלום, גורניש. עכשיו, אני לא יודע אם נסביר את המחלוקת כאן מצד אומדנה, זאת אומרת, השאלה איזה אינו מומחה מדובר. מה אומרת אינו מומחה? היא לא פרטה מרמת הידע שלו. רש"י מדבר על אינו מומחה, הכוונה אינו מומחה אבל אינטליגנטי ויודע ספר, וממילא פסיקה של פסיקה, בעוד שהריף מדבר על הארץ דאורייתא שלא יודע אם רש"י מצד ימין מצד שמאל של הדף, וממילא, מחירות זה בעצם לא שהם חלוקים כל כך, הם מדברים על דבויות שונות, או בעברית אחרת, עשו פשוט עוקים אותם פה, או שזה תפיסות שונות של דין. דהיינו, אם נשאל אצלם, מבחינה תיאורטית, האם פסק שאינו מומחה הוא פסק או לא? התשובה היא, אם מגמת הפסיקה יהיה איזשהו שלום בעולם, אמת, משפט שלום שיפטו בשחר, גם אינו מומחה, זה לא אידיאלי, כבר דיברתי על זה פה כמה פעמים, גם בשביל וגם בשביל הכללי, נדמה לי, שיש שני קיומים במשפט. יש קיום אחד, מלך ומשפט עמיד הארץ, יש קיום שני, המשפט אלו קיימו. אופטימלית, אתה משלב את שניהם. אבל אם לא שילבת את שניהם, כאילו אם ההדיוט, הערכות שבסוריה, או היחיד שקשר לדוף לבח בדוויקה, אם יש לי פסק, שהוא מצליח להביא אמת ומשפט שלום, גם אם, והוא לא הזוי לחלוטין, הוא לא נגד דבר משנה, יש שיקול הדעת, גם אם בסופו של דבר אני לא גדול הדור, אז עשיתי מעשה פסיקה, כי מגמת הפסיקה היא להגיע לאיזשהו אמת ומשפט שלום. אם אני לומד, בא ואומר שמחפש פה את האמת ההלכתית, התורנית, האבסולוטית, והגודש בסוריה זה לא שווה כלום, אז אינו מוכר, לא שווה כלום. מחירות, אני מציע פה, או שהם יש מחור בין רש"י לריף, וזה חד וחלק, האם פסיקה שאינו מומחה זה פסיקה רק שמוטעת, או שבכלל לא פסיקה. אני אומר, האם ההבדל ביניהם נעוץ באיזשהו הבדל מציאותי, מי הם, מה זה אינו מומחה שהם חושבים עליו, או הבדל קונספטואלי מבחינת העמדת, מבחינת העמדת המשפט, זה אני לא יכול לומר. הם לא מפרטים מה בדיוק הרמה פה של אינו מומחה. עכשיו, בדבר הזה, מבחינת נפקמינה כמובן, במגבי הסיפור של הריף מעלה, דיינו, מה אם אינו מומחה שנגיד רשות האודרים כאלו? אם יש לי אמת, אינו מומחה, עכשיו, יהיה קשה מה שונה כדרשותה, בגלל שהוא לא אמור לקבל רשות. אבל נגיד, יש לי פה אינו מומחה, שלפי הריף שלא קיבלו אותו עליהם וכדומה, תמיד אמור להיות, או גם קיבלו, אמור להיות שהדין יחזור. לא נגיד שאני ביתו, נגיד שיחזור. בגלל ש... בין כך ובין כך, הוא, זה בכלל לא פסיקה. במסגרת רש"י בעל המוז, יש מקום בחלק מהמקרים הללו, תהיינו שהוא אינו מומחה, אבל או קיבל רשות, או קיבלו אותו עליהם, אז יהיה מקום לומר שנפתור אותם, כי לא בפסיקה, אם זה פסיקה, אז בתאים מסוימים ניתן גם לפתור מצד שיקולים שקיבלו עליי הוא נגיד רשותה. אז זה מביא אותי פה לתירוץ השלישי. כן, עכשיו זה בדיוק הטעות השני שנשא נתן ביד. וזה כבר אמרנו קודם, אם אנחנו, אם הולכים בו בכיוון של מזיק, זה מה שכבר דיברנו קודם, ועכשיו עם אלה, בכל מקרים הללו של תלמיד המשנה, אינו מומחה לפי הריף, אז כמובן שאם הוא נשא נתן ביד, בוודאי יהיה חייב. אם לא נשא נתן ביד, אז אם נבוא לחייב אותו מדיני מזיק, יצטרך להיות הכפי ממאו שגרמי, וזה מה שבא לנו אותו מהם. אם לעומת זאת, נבוא לחייב אותו מדיני דיינים, נאמר שיש איזו אחריות לדיין כאשר הוא טועה, אז נצטרך לשאול האם האחריות הזאת היא גם כאשר הוא טועה בדבר משנה, ובמחרת הוא בכלל לא פוסק. אם נניח שכן, אז נוכל לחייב אותו. אם נניח שלא, אז לא נוכל לחייב אותו. בכל מקרה אומרת, אפשר לבוא ונשא נתן ביד מצד יחוד מזיק, ואז בעל המאוד טוען, בצדק, שניתן לוותר על זה מכוח גאומי. לעומת זאת, מה קורה במסגרת הרמב"ן? נשא נתן ביד הופך להיות פסק דין יותר חזק. מה בטוען הרמב"ן? שנשא נתן ביד הופך את הפסק, את הפסיקה, יותר משמעותית. כל עוד אתה רק אומר ולא מבצע, אז הפסק דין הוא חלקי. ברגע שאתה נושא ונותן ביד, או שהדיין, מתוך שהדיין עושה את זה, אז הוא לא רק הדיין, הוא הדיין, הוא הוצא לפועל, אז כשאתה פוסק, כשהדיין מבחינת ברוך אומר ועושה, כשהוא גם אומר וגם עושה מידי, זה פסיקה יותר חזקה ויותר חריפה. אם נרצה, אולי זה גם טעות יותר חריפה. בכל מקרה כזה מהרמב"ן, נשא ונתן ביד, הופך להיות שיקול של חיוב, לא מצד מזיק. פחות שיקול מצד חוד דיינים. פחות דיינים, מי שעושה ונתן ביד, יותר מתחייב. ואז פעם מצד חוד דיינים מחייב אותו יותר, ולדידו, הופכיס למה ככה. אם נשא ונתן ביד, אז אני מחייב. לעומת זאת, אם לא נשא ונתן ביד, אז הפסק פחות, עכשיו פה יש פרדוקס מסוים, הפסק פחות חלוט, הפסק פחות חלוט, אז אני יכול להחזיר אותו. זה לא סוף פסוק. ביד, נשא ונתן ביד, אז כבר אי אפשר להחזיר את הפסק, הוא כבר קבוע מדי, אז אם זה טוב מדבר משנה, כן נחזיר, כי זה לא פסיקה. אבל אם זה לא, אם זה טוב בשיקול הדעת, זה שפסיקה יותר חזקה, אז נשאיר אותה ונחייב. עכשיו כן צריך להוסיף עוד משפט אחד לסיום. א', הרבה מהדברים שתיארתי פה בדקות האחרונות בצורה תיאורטית, יש להם התייחסות ישירה בריף ובבעל המור בהצטבות שלהם. זאת אומרת, הריף עושה חמישה, זאת אומרת, הריף מצליב, מומחה ולא קידושו אותה, מומחה ולא קידושו אותה, ומומחה ולא קידושו אותה ולא קיבלו, והדיוטו קיבלו, כאילו, וספרו את זה. חלק תיאלתי פה, נמצא שחוק בלבן בתוך הדיון שלו, חלק לא, כנל גם בעל המאור, שגם הוא מביא ארבע, הוא מציב ארבע מקרים, אז זה אלף, אז מי שמעוניין אחרי השיעור שיחזור וקווה שהקריאה תהיה יותר קריאה, אחרי השיעור, ופשוט תראו את הריף ואת בעל המאור בפנים, ו... תראו לראות שם את ההתייחסות שלהם להצלבות הללו, אני מקווה שלא התבלבלתי פה בשלב זה או אחר, אחת שלא טעיתי בשיקול הדעת. שנית, יש נקודה אחת אחרונה, שהריף מאוד התפס לה, גם בעל המאור, היא נראית מאוד בעייתית, היא כל כך בעייתית, שהרמב"ן, שלא כהרגלו, סטה מן הריף פה וממש, כאילו פרץ גדר ושיחלוק על הריף, והראש רק לא יתאפק עד שהוא אומר משהו כמו השתקע דבר ולא יאמר, משהו קרוב לזה. וזו הנקודה הבאה. הריף בא והציע את השיקול הבא. מה אני אמרתי עד עכשיו? הצגתי זה מאוד פשוט. אם זה דין לגיטימי, אז זה פסק מוטה. אם זה דין לא לגיטימי, אז זה שטויות. אז זה לא פסק בכלל. כמו להבדיל, הקשר אנלוגיה. בסולי הבת המינים. אז יש, כמו שאנחנו אומרים, זה אתרוג, אבל אתרוג פסול. יש לו נקב, למשל. זאת אומרת, תפוח זה לא אתרוג סור, זה פשוט לא אתרוג. נפקא מינה פסוק שבעה וכדומה. אז גם פה אני אומר, יש דבר שהוא פסיקה במחות פסולה, יש דבר שהוא בכלל לא פסיקה. ככה נמצא את זה כל הזמן, ותובי דבר משנה, ותובי מהמומחה, ואני באמת משוכנס לכך. ואז, מתי חוזרים? כשהפסק לא פסק. אם הפסק הוא לגיטימי, רק הוא מוטה, לא חוזרים. אם לעומת זאת, הפסק הוא פשוט לא פסיקה, או כי זה נגד המשנה, או כי המומחה משך את זה, או קבע שזה טעות גמורה, אז אם אין מחזירים, או כי זה הדיוט גמור, אז מחזירים. הריף ניגש לסוגיה הזאת באיזשהו מקום מהכיוון ההפוך. הוא בא ואומר כך, גם יש מקרים שאנחנו רוצים, זה הפסיקה היא לגיטימית. ודין צריך להיות מה שעשה עשוי. אבל, למשל, מומחה שתאר. לפי הריף, מומחה שקיבל רשות ותורה. אז עכשיו, מה צריך את הדין? מה שעשה עשוי, והוא פטור. אם נעשה ככה, אנחנו נפגע בבעל דבר. כי ברגע שגיד מה שעשה עשוי והוא פטור, אז אם אלה, המסכן הזה יפסיד הכסף שלו. אז אומרת, בכל מקרה כזה, בוא נפסוק אחרת. בוא נגיד, בכל מקום שפסידה לבעל דבר, נפסוק שהדין חוזר. בכל מחזירים את הדין, לא כי זה לא דין. הדין הוא דין, מצוין. אלא בגלל ההשלכות של זה, דני לא רוצים לפגוע בנידון, אז בצורה מלאכותית, דין שאמור להיות מה שעשה עשוי ולא ישלם, אז אומרים, במקום זה, הדרדין. ככה אומר הריף, הר"ן במסגרת שיטת הריף מציג את זה כמחלוקת רב חסדא ורב ששת, בעל המור גם כן חסיד שבנקודה הזאת הוא מסכים עם הריף, שאנחנו בצורה, בעצם עושים פה איזו מניפולציה למערכת. תראו, למרות שפסיקה היא פסיקה, אבל אנחנו נבטא את הפסיקה בשביל לעזור בשביל לעזור מאוד לנידון. זאת אומרת, זאת עמדתו, ואז זה כמו הרמב"ן, אפילו הרמב"ן לא יכול לטפק, הוא אומר, זה לא עובדים ככה, זה דבר כזה, אז עליו וקשקש את הכלב. תחליט מה אם הדין חוזר או לא חוזר, ולפי זה אחרי זה תחליט, חייב פטור. אל תגיד, בגלל שהוא פטור, לכן נשנה את הדין. כמו הראש, פה ממש, גם מכך הראש הוא בדרך כלל לא... לא מהפוסקים יותר חמי המזג, אלא ראש כותב פה ומתוך זה הוצלח אבל אלפס נאמר, תגולכת לפטור ישרים עצמי הדין שהוא בסדר בעל דין ואין הדעת סובל את דברים הללו. לא, זה ממש הבדל לזנב וקשקש לכלב, ואז הוא בשצף קצר חולה כזה. על פניו, או אם מדבר זה לוגית כמו שעשיתי עד עכשיו, הטענה שלנו נראה שהיא מאוד חזקה. מתי הדין חוזר? כשפשוט קובע שזה לא דין. אם זה דין, אז מה שעשה עשוי ולא מחזיר. מה שיוצא לפי הריף, זה אומר ככה. יש שני דינים ולהחזיר את הדין. או תראה בדבר משנה, ואז הדין חוזר כי זה פשוט לא דין. או כשזה מומחה, שנהג ידרשו אותה, וזה דין הכי טוב שיש, אבל אני רוצה שהוא יפסיד, אז אני מחזיר את הדין, כמו שהדין כן היה דין. וזה כמו הראש אומר, הדעת לא סוברת, אם הדין דין לא מחזירים אותו. מה בכל זאת הגיעות שעריף? אז נדמה לי שזה חוזר מה שמענו קודם. אם אני בא ומתייחס לחיוב הפטור פה, לא מצד די מזיק, ולא מצד ניתוח לוגי אם הפסק כן פסק או לא פסק. אני בא ואומר שחלק מהלכות דיינים זה שיש כללים, כללי פיצוי, על מנת שאנשים יושבים במערכת. שאם אין אפשרות לפצות אותם, אז לא, אנשים לא ישתמשו. אתה נועד דין לפני לווים, אתה משבית את בתי הדין, ובסוף אנשים יעשו דין לעצמם. אז עכשיו אני מרגיש פה באיזו בעיה. כבר מה מדווגים מיל במתח. מה אני נולדת? שלא ישלמו, שכן ישלמו. אז הוא אומר, גם, אותו וגם בהדף ה', אם אני אומר שישלם, אז האנשים ידעו, אומרת, כל ענק ידרשות, אז לתת חסינות, ולתת לאנשים לגיטימציה לדון, לעומת זאת, אם אנשים בגלל זה לא יקבלו את הפיצוי המגיע להם, אז א' כל יש בעיה של עוול כלפיהם, זה בעיה באמת שבדין. שני, גם הם לא השתמשו בזה. אוי לי מייצרי, אוי לי מיועצרי. אוי לי מייצרי, אם אני מחייב את הדיין, הוא לא יצא להיות דיין. מעבר לזה יכול להיות שהוא פטור לפי הדין שבו בקמה. כמו שהרמב"ן אומר, הוא אנוס כמו מדינה שולחני. אוי לי מיועצרי, אם אני לא אתן אדם פיצוי, אז א' אולי פגעתי באמת שמגיע לו כסף, ב' אני גם אנשים השתמשו במערכת בתי הדין. אז מה הפתרון? הפתרון מעריף זה לעשות ככה, את הדיין נפתור. נגיד, שוטר פטור. אז נכון שעקרונית בזה זה צריך לגמר. מה שעשה עשוי, ולא יש להם, כי נגיד רשות. אבל פתאום יותר טוב, זה אגיד, נקרא כזה נחזיר את הדין. כי אז הדיין פטור, ובן אדם לא מפסיד. אם אני יכול פשוט להפך את הגלגל, אני לא גורם פה עוול, זה מתוך הנחה שאני לא, שזה מוגדר כטעות כאמור, אז אני לא גורם פה עוול, ואני לא משתק את המערכת, כמובן, זה פועל, אך ורק, שאפשר להחזיר. כמו עצמת מקשה. אם כבר הכילו את הנבילה לכלבים, זה עבוד. אם לא הכילו את הנבילה לכלבים, אז מעריף, זה לא סתם איזשהו חוסר רצון לתפוק אף אחד. מצד הלכות סנהדרין, זה בדיוק מתבקשת. הלכות טעות פה, מה שמכתיב אותם, זה לא רק האמת והצדק, אלא גם יכול להקים פה מערכת מתפקדת. ולדעתו זה בעצם משפר גם את המערכת, ולכן הוא מוכן לומר, בוא נשאל גם את השעה התכליתית, ולא רק את הצלק. גם נשאל למה זה יוביל. כשאל מה זה יוביל, אז גם מצד יחוד סנהדרין צריך לומר שיחזיר על מנת שלא הדיין ולא הנידון יפסידו. טוב, זאת ההצעה, כמור מת, הראש והרמב"ן שאתם חושבים, בוא נתח את המקרה, ואם הוא פטור, אז הוא פטור, ואם הוא לא פטור, הוא לא פטור, ואכן יצא מחלוקת פה בסופו של דבר בין הראש והרמב"ן ובין הריף. האם המומחה שנגד רשותא, האם אנחנו רואים מה שעשה עשוי ולא ישלם, או שאומר שהדר דינא ופטור. טוב, עד כאן העקרונות, כאמור יש עוד הפרטים בעל המור, בעיקר בבעל המור והריף. מי שרוצה כמו סיכום טוב מאוד של שכל הוויכוחים פה, אני חוזר ממליץ על הר"ן, הראש פחות. המצא של מדף היא לא 100% מדויקת, עדיף הרבה פה להשתמש בר"ן, הוא בהיר, הוא מסכם, והוא נותן פה תמונה מאוד טובה של כל העניינים. גם הר"ן מדרגים את דפי מומלץ מאוד. יש בעיה דרמה ריחוד גדולה אחת, אנחנו מציג איזה 12 משהו כזה מקרים, ולאחר מכן כמובן מי שרוצה לעשות דוקטורט בנושא אז כבר מופנה לשח וכל הספרות שבהמשך. טוב, זהו, זהו.